עכשיו ב-103 FM. ינון מגל ובן כספית.
One, two. כן, חבר'ה, בוקר טוב, בוקר טוב, להתעורר בבקשה, מה קורה, מה העניינים? בן, אתה איתנו?
קמנו, כן.
יופי, כל הכבוד, כל הכבוד. טוב, רייטינג אתמול, הפטריוטים, 6-6, אוקיי? מוצא חג, אתה יודע, נו, זה לא זה. האח הגדול, 19-8, וואו, גבוה, ממש. ממש מביס את הזמר במסכה, שקיבל 15-6. מעניין,
כן, ריאליטי.
מעניין, ריאליטי.
אם כי הם אחרי ה-20 של ההתחלה ירדו ל-16 להרבה זמן, וגם קצת הפסידו לזמר פה ושם, עכשיו זה פעם ראשונה שהם שוב פתחו פער. כן, אבל זה לא מעניין.
לא מעניין. טוב, בוא נתחיל בחזרות. שר, תן לי בבקשה את הדפים. כי לצערנו יש בשורות דובר צהל יתיר לפרסום.
כן, זה אפילו יותר חשוב מהרייטינג.
זה אפילו יותר חשוב מהרייטינג, זה נכון. בוא נתחיל עם זה. דובר צהל יתיר הבוקר לפרסום, 3 לוחמי גבעתי נפלו בקרב בצפון הרצועה. סמל ראשון, ליאור שטיינברג, בן 20 מפתח תקווה, חובש קרבי בגדוד 9, חטיבת גבעתי. סמל ראשון, עופר בראנה, בן 20 יבנה, חובש קרבי בגדוד 9, חטיבת גבעתי. סמל ראשון, עומר ון גלדן, בן 22 ממעלה אדומים, מפקד כיתה בגדוד 9, חטיבת גבעתי, הם עלו שם על מטען. הבנתי שלא כל המטענים התפוצצו שם, שזה יכול להיות אירוע הרבה יותר קשה, ושעדיין בודקים מה בדיוק קרה שם. יהי זכרם ברוך.
כן. לא, קוראים לזה קרב, הבעיה היא שם שזה לא ממש קרבות, כי החמאס לא מתייצב למלחמה. הוא מנהל גרילה, פוצץ מטענים ויורה נונטטים. ואתה ביותך סיטינג דאק, סופג, וזאת הקלה.
כן, אני לא חושב שאנחנו בהכרח סיטינג דאק, כן? שזה ברווז במטווח בתרגום סימולטני, לא? כן?
לא, אני... זה ברווז צולע יותר, כאילו, ברווז במטווח זה סימולטנית, אבל אתה יודע מה, זה צירוף של ברווז צולע ובמטווח.
לא, אוקיי. צולע אנחנו לא, צולע אנחנו לא. אנחנו...
הצולע, צולע זה lame duck, אתה צודק, בסדר, אוקיי, sitting duck.
אני חושב שאנחנו עובדים, כלומר, זה לא שאנחנו רק תפסנו שם עמדות, גם עובדים ומשמידים שם הרבה שטח, ובסך הכל יחסית, יחסית לאירועים הקודמים יש לנו פחות נפגעים, כי מרקחים שם מאוד את השטח, ואז הורסים את השטח, ורק אז בדרך כלל מכניסים את הלוחמים, אבל אין 100%, וכפי שאנחנו רואים, וזה קשה. אני חושב שהדילמה כרגע היא בעיקר אם לגייס עוד, כלומר אין כוונה להתקדם, יותר מהיר, אלא להמשיך לעשות את זה בזהירות. הדילמה אם לגייס עוד עשרות אלפי מילואימניקים ולהכניס גזרות נוספות, לעבוד במקביל בעוד גזרות. זה לדעתי עד כמה שאני מבין, אם אני מבין, זה האירוע. אבל קודשים אותם, תשמע, מחסלים להם שם את כל ההנהגה. יש להם עשרות אם לא מאות הרוגים כל יום. משמידים להם שם נכסים אחד אחרי השני, שכונות שלמות, בנייני מגדלים. הבנתי שכל מה שיש לו קו רקיע לעוטף פחות או יותר משמידים אותו, וכל מה שקרוב לעוטף משמידים אותו, ומייצרים מציאות חדשה. אבל זה, יש לזה מחיר, יש לזה מחיר, אבל אנחנו ממשיכים באירוע הזה, כי א', אנחנו אמרנו לעולם לא עוד, שזה כולל את זה שמי שעשה את זה, אנחנו נשמיד אותו. בית, שאנחנו נעשה הכל כדי להחזיר את החטופים, זה כולל הכל, כולל שהאויב משלם את המחיר, לא אנחנו משלמים את המחיר. וגימל, זה הדבר הנכון לעשות.
אני לא מסכים. מרקחים את השטח, בוא, ריקחנו את השטח הרבה יותר בחצי שנה הראשונה, בסדרי גודל. אני לא יודע אם אתה זוכר, אם עשית על סיורים, מה זה 80 מטוסים של חיל האוויר יורדים על כל את השטח לפני שצהל מגיע, מה זה אחר כך מסך השן, האש המתגלגל של כל הארטילריה והכל, ועכשיו עושים more of the same. אמרת, ההנהגה חוסלה, מחסלים את ההנהגה, בוא, היא חוסלה, די מזמן. ולא רק ההנהגה, הלוואי ההנהגה, לא הלוואי, בעצם הפוך, כולם חוסלו. נשאר מחט אחד או מגד אחד, האז הדין אל חדד שגם הוא פצוע, וגם הוא יחוסל. ואם לא היום, אז מחר, ואם לא מחר, אז מחרתיים. כל מדרג מפי וממם חוסלו. מפקדי המשטרה חוסלו. מפקדי הכוח של רצח המשטפים חוסלו. אתה עושה שם more of the same, וקובר חיילים כל שבוע, כדי מה? להשמיד מה? לא ישמדו את התשתית? מה שאתה עושה עכשיו בעזה זה מפיל בניינים? זה נכון? משטח עוד מבנים? זה נכון? הורג הרבה מאוד נשים וילדים? גם זה נכון? ואני לא פציפיסט, אתה מכיר אותי? וקובר חיילים. וכל זה בעבור מה? זה לא שמחכה לך בסוף תמונת ניצחון. השני מיליון פלסטינים עוד שם. אם טראמפ רוצה להעביר אותם או להגלות אותם, הוא יכול לעשות את זה גם עכשיו. הוא לא צריך שנקבור עוד 100 חיילים כדי לעשות את זה. והוא לא, בינינו, זה לא יקרה בסוף. למרבה הצער, זה לא יקרה. תחזיר את החטופים, תסגור את הדבר הזה, ואז, כי יש לך, כמו שאתה תוקף בלבנון ובסוריה, יש לך ראי זכות להגנה עצמית. אני סומך עליהם, הם ירימו ראש אחרי דקה, יש שיגור של קסם, תהיה מחרטה, אנחנו נהפוך את עזה לבטש של יהודה ושומרון, ורק ככה מנצחים. ולכן, חילוקי הדעות שלך ושלי היא, שאתה חושב שחייבים לעשות את זה, כי לעולם לא עוד, ואני חושב שעשינו מספיק, וצריך להמשיך בדרך אחרת, וקודם להחזיר את אלה שהבקרנו, ולכן אני קורא לזה, לשלב הזה, מלחמת שולל.
תכניסי
אני חושב בבקשה... שמציינו פה את שני הצדדים וטיעוניהם.
תכניסי לי בבקשה בריק זהב. טוב, אז צריך להגיד שקודם כל, העסקה שאתה אומר להחזיר את החטופים לא קיימת, כולל הרמטכ"ל שאמר את זה, וגורמים בצה"ל שאומרים את זה, ואין עסקה כזאת. אין עסקה של להחזיר את כולם תמורת הפסקת המלחמה. זו המצאה שחמאס המציא והשמאל בישראל המציא כדי לעצור את המלחמה. וכל הקמפיין הזה שאתם עושים כמובן משרת את האויב בזמן מלחמה, בעוד שאנחנו צריכים להשמיד אותו. להשמיד אותו זה אומר להשמיד אותו, שאין לו תוחלת של חיים אחרי המלחמה הזאת. אין יותר את האירוע הזה של חמאס. יש אחד, איזה יפני ביערות, במנהרות, שהוא נשאר שם במנהרה, הבנתי, אוקיי, אחד, שניים. האירוע של חמאס צריך להיגמר, וזה מה שאנחנו הולכים לעשות. לאורך כל המלחמה אתם הפרעתם, גם עם הצפון, זה מזכיר לי גם עם גלנט, שאומר עכשיו, כן, אני נתתי את ההצעה עם החלוקה, ואז חלוקת מזון בפברואר 24, ואז העלו לו מארכיון כמה חודשים אחרי זה, שהוא מלגלג ואומר, כל הדבר הזה זה פיקציה, אין חלוקת מזון, זה בשביל לעשות מנהל אזרחי, איך שקוראים לזה, שלטון צבאי, וכל ה... וכל הבדיחות האלה ש... איך אמר לי גורם בכיר? המתנגד העיקרי לחלוקת מזון נפרדת שתהיה לחמאס, זה היה הרצי הלוי, שיחד עם גלנד, אמרו כל הזמן שמדובר בפיקציה, ושאי אפשר לעשות את זה, ושאף חברה אמריקאית או זרה לא תוכל, לא תסכים לעשות את זה. הם היו המתנגדים, כמו שהם התנגדו לביפרים, כמו שהם התנגדו לחיסול נסראללה, כמו שהם התנגדו בתקיפה הראשונה באיראן, כמו שהם התנגדו בכלל המלחמה בלבנון, כמו שהם התנגדו למלחמה ברפיח, אתה יודע מה? זה מזכיר לי בדיוק, בוא תראה מה אתם אמרתם, כולכם, כל החבורה שלכם. למה אני אומר את זה? כי אתם ממשיכים להגיד את אותם דברים עכשיו. אתה עכשיו אמרת את אותם דברים של ניתוק מהמציאות, אתם מנותקים מהמציאות, תשמיע לי את רפיח בבקשה, מישהו ארגן איזה קולאז' חמוד, שתבינו מה האנשים האלה אמרו פה בזמנו על רפיח, שזה אולי הדבר הכי חשוב שהיה, זה לכבוש את רפיח ולבודד את פילדלפי, ולעשות שם אזור נקי, אין רפיח, רפיח יוק, בבקשה.
יש
בעיה קטנה
שסינואר לא ברפיח.
מבטיחים בולו בולו. מדברים פקה פקה
חודשים, נתניהו מספר לנו שברפיח ישראל תגיע לאיזשהו ניצחון מוחלט מדומיין, אבל מדובר בחרטה גמורה.
השגיאה הגדולה ביותר היא לא רפיח, רפיח זה קשקוש.
רפיח זו בדיחה,
רפיח זה ספין, זה תמונת ניצחון דמיונית.
אי אפשר להיכנס לרפיח לפני שתסגור, או רצוי לא להיכנס לרפיח לפני שתסגור, עם המצרים מסדר מאורגן.
מי רוצה לדעת בשביל מה הוא נכנס לרפיח? מה בדיוק היעדים שלו? מה הוא מצפה להשיג?
בחטיבה הזאת של רפיח אין שום איום קיומי.
קחו פה את רפיח, כאילו העלו את רפיח על ראש שמחתנו, כאילו השמדת ארבעת הגדודים הנותרים של החמאס ברפיח, זה מה שיביא את הניצחון המוחלט.
בקרוב הקרב על רפיח. לא! ממש לא! מה שקורה פה בשבועות האחרונים זו שרליטלות מזעזעת.
זה ספין לגמרי, כי אין ברפיח שום ניצחון מוחלט. הוא לא קבור ברפיח. רפיח זה המטרה הכי פחות חשובה מכל המקומות בעזה.
בואו נניח שהנה יגיע הנס ויהיה את המבצע ברפיח. ואז מה יקרה?
ברפיח היום יש שגיאה אסטרטגית קשה מאוד שעלולה לעלות לנו מאוד ביוקר.
אני כל הזמן אמרתי שיהיה רפיח ויהיה דרדלה, וזה מה שקורה עכשיו.
משום שנגמר עידן הניצחונות ונגמרו תמונות הניצחון.
מבטיחים גולו
גולו. תודה, תודה. זה היה קולאז' קטן, מצומצם, כן, מן המעט שנאמר באולפנים, כן, זה בלי מה שנכתב באתרים ובעיתונים, כן, על העניין של רפיח. עכשיו קחו את זה, תכפילו בכל אירוע, לבנון בפרים, נסראללה, לא יודע מה, איראן, נישוב, גז, שוחד, זה, תכפילו את האירוע את זה ב-30,000, ותבינו כמה אוכלים לנו את הראש בשטויות, בחוסר הבנה, וממשיכים. עכשיו אני אשמיע לך את הדבר, בעיניי זה אחד הסינקים הכי מדהימים, הכי מדהימים שאני שמעתי אי פעם. יולי תמיר התראינה אצל נווה דרומי, והיא אומרת לה את המשפט הבא, שבעינה יולי תמיר היא מראשי שלום עכשיו, מהראשונים אלה שהקימו את שלום עכשיו, היא הייתה שרת חינוך, חינכה את ילדינו, כן? שרת החינוך של מדינת ישראל, אצל אהוד ברק, הרצי הלוי התייעץ איתה לפני שהוא נכנס לתפקיד שלו, והיא אמרה לו שמשהו כאילו צריך לבטל את ערך הניצחון, או משהו בעניינים האלה, שזה לא ערך, ניצחון זה לא ערך. עכשיו תקשיבו מה האישה הזאת, כן? שחטפה את המדינה, כסימבול אני אומר, יולי תמיר, מה היא אומרת? בבקשה בריאיון הזה.
צהל הוא צבא הגנה לישראל. מטרתו להגן, לא לנצח. הוא לא בא להביס אחרים, הוא בא להגן עלינו.
והגנה... כדי להגן עלינו צריך להביס אחרים, לא?
לא, זהו, את יש לך חשיבה כזאת צרה, סליחה, אני...
באמת, אין בעיה, הכל בסדר.
כזאת צרה, את חושבת שלנצח זה להביס.
לא, אין מילים. אין מילים. ואת האנשים האלה, בן, אתה הצטרפת אליהם. אתה הצטרפת לאנשים האלה, שכל קשר בין התארים שלהם, שהיא פרופסור, וכל קשר בין המעמד החברתי שלהם, והאליטה שהם מייצגים, וכל הדבר הזה למציאות, הוא מקרי בהחלט. או אתה יודע מה, הוא לא מקרי, הוא 180 מעלות. טמטום מוחלט, טמטום מוחלט. חטפו מדינה, וכל הערכות, וכל מה שאתם אומרים כל השנים, כולל איראן, שיצאתם ליצנים הלילה, הלילה, עם הקשקוש של ברק רביד, שארצות הברית תהיה מוכנה, שתהיה השערה של האיראנים על אדמת איראן, וכולכם צייצתם, חגיגות בטוויטר, חגיגות, וזה, אחרי איזה 3 שעות, טראמפ צייץ, לא תהיה השערה, יצאתם ליצנים. אני לא אקריא לך את כל השטויות שלך, למרות שסימנתי לי להקריא לך את הציוצים ששיתפת, שאנשים כתבו.
שיתפתי שאנשים כתבו. טוב, אתה הרווחת את זה ביושר, ואני אקריא לך היום עוד קטע, כי החוצפה שלך היא מעיין בלתי נדלה שכל הזמן מתחדש. ככל שאני אקריא לך יותר קטעים ודברים שאמרתי לפני השבעה באוקטובר, לא אחריו, עכשיו זה לא חוכמה, ככה אתה תמשיך להאשים אותי שהצטרפתי אליהם. ובכן, לא הצטרפתי אליהם. יולי תמיר מייצגת בקושי את עצמה, וגם אם נחתיר אותה למלכת השמאל הישראלי, זה 3%. זה בכלל לא על השולחן, זה לא רלוונטי. כשאין לך טיעונים, אתה שולף לי כל מיני יולי תמיר. זה עידן אחר, זה משהו אחר. בוא נדבר על רפיח. השמדנו את רפיח. נו, ו? איפה הניצחון המוחלט? איפה החטופים? הרי אתה יודע שאני אמרתי שרפיח זה ספין בהקשר שהופכים אותה לתמונת הניצחון. ואמרתי מאה הזדמנויות שיכנסו בסוף או בהתחלה לרפיח. והכי מתואב, אבל באמת הכי מתואב, וזה תואר שלא קל לזכות פה כשמדובר בך, זה שאתה עכשיו מאשים את הרצי הלוי שהוא התנגד לביפרים ולנסראללה ולסינואר. לא. כל ההצלחות האלה, המדהימות, זה הרצי הלוי. זה צהל, אני אומר הרצי הלוי כמטאפורה לצהל. זה מוסד שבק צהל. ומי שבא עכשיו ומנסה לקחת את כל ההצלחות האלה, מהקצינים ומהלוחמים ומהמוחות המדהימים בשבק ובמוסד ובצהל, ולתת אותן לנתניהו, כשבאותו זמן כל האחריות על מה שקרה פה בכלל לא שייכת לנתניהו, הוא איש מתואב. איך שלא נסתכל על זה? השקר הכי גדול שלך זה שאתה אומר שאין עסקה כזו. יש עסקה כזו, כולם יודעים את זה, כולם אומרים את זה, היא קיימת גם בהסכם שחתמנו עליו בסעיף ב', החמאס אומרים עד רגע זה, תנו לנו ערבויות סיום המלחמה והכל נגמר. פשוט לא רוצים לתת להם ערבויות לסיום המלחמה, כי השרלטן שחטף את המדינה יודע שבעסקה כזו מפרקים לו את הקואליציה, בעסקה חלקית יש מצב שהוא משאיר את הקואליציה, זה כל האירוע. לכן אנחנו מקריבים 20 חטופים, או 58, תלויים את הסופר גם את אלה שנפלו או נרצחו, ולכן אנחנו ממשיכים לקבור 3-4 חיילים כל כמה ימים, כדי לחפש את הניצחון המוחלט ברפיח או אצל סבתא שלי. והאירוע הזה של חמאס לא ייגמר, צריך להיגמר, הוא לא ייגמר. זה לא גדוד או זה לא מנהיג, זה תנועה שאו שתהרוג את כל הפלסטינים, או שתמשיך להילחם באירוע הזה של חמאס, צריך להמשיך להילחם בו, אנחנו עושים את זה לילה לילה ביהודה ושומרון, למרות שכבשנו שם את האירוע כבר בשנת 2001. וזה, זו האמת היחידה, ועכשיו בגלל שאתה ממשיך, במצח נחושה ובדם קר, לשקר, ולקרוא ולחנות ולהגיד שאני הצטרפתי ליולי תמיר, ואני חשבתי ועצרנו, לא, יש פרוטוקולים, רואים שגנץ ואיזנקוט מדברים על רפיח הרבה לפני נתניהו ועל הצפון. וכמובן, יש את האירוע ההיסטורי הזה שאי אפשר גם ממנו לברוח, שכבר ב-11 באוקטובר, 73, אפשר היה להוריד גם את נסראללה, גם את כל מועצת הג'יהאד, וגם את המכשירי קשר עם 15,000 חמאסניקים, חיזבלונרים הרוגים, אבל הפחדן פחד. עכשיו תראה קטעים ממה שכתבתי, כי פשוט, אתה כל פעם אינון שאתה תגיד, ותנסה להעליל את העלילה הזו עליי, אני אקריא לך עוד קטע. זה נדמה לי במהלך צוק איתן, כשהאפס אמר כן לכל הצעה להפסקת אש, ולא רצה לעשות אפילו פעולה נגד השלוש מנהרות האומללות האלה שבנט לחץ עליו. הבעיה שלי, אני כותב, אם היום הזה הייתה בסיומו, הנה מה שאמר מואב ורדי, הכתב של ערוץ 10 בסיום המהדורה אתמול. נתניהו ויעלון כבר מסמנים לנו את הדרך, איך אפשר יהיה לצאת מהמבצע בעוד יומיים או שלושה. הציוץ אינו מדויק, המהות כן. ורדי סיכם את מסיבת העיתונאים של ראש הממשלה ושל שר הביטחון אמש. ובכן, מי שמסמן את הדרך ליציאה עוד בטרם החלה הכניסה, לא יוכל להצליח. מה שמתחיל בגמגום ייגמר בצליעה. גם החמאס יודעים ובונים על זה שישראל הולכת עד הסוף, היא חוששת ללכת עד הסוף, היא מתלבטת, לא סגורה על עצמה, נכנסה רק כדי לטפל במנהרות, ואחר כך נגררה קצת לטפל גם בתשתיות פה ושם, וממשיכה לגרור רגליים ענה ואינה ברצועה שהרוחב שלה יכול בקושי להכיל חטיבת טנקים. כשזו ההתנהגות שלך, אני כותב לנתניהו, אתה הופך למטרת דמות. אין צבא שמסוגל לנצח מלחמת גרילה נגד טרוריסטים מאומנים ומזוינים בתוך שטח עירוני צפוף כשטחה של עזה. כל צבא בעולם יספוג מטענים וטילים וידמם חיילים בסיטואציה כזו. חברים, זה ב-2014. לא המצאנו את זה. האמריקאים אכלו את זה שנים בעיראק ובאפגניסטן עד שהתיישו ועזבו. הרוסים חטפו את זה באפגניסטן עד שברחו. לאמריקאים ולרוסים יש לאן לעזוב או לברוח, לנו אין. אם נברח מחמאס, הוא יבוא אחרינו. הוא כבר בא. המנהרות אלמלא התגלו עכשיו, היו הופכות את דרום הארץ לגיהינום. ואני ממשיך. חמאס יודע לזהות חולשה. חמאס מומחה בזיהוי איסוס. בצד שלנו יש לא מעט חולשה ודי הרבה איסוס. חמאס יסכים להפסקת אש רק שהוא יבין שאם לא תהיה הפסקת אש הוא יושמד. מוחמד דף, אסמאעיל הנייה וכל שאר הגיבורים שמתחבאים עכשיו צריכים להיות מושמדים. לכן אני חושב שמכל המתקוטטים בקבינטים השונים בשבועות האחרונים, גישתו של אביגדור ליברמן היא הנכונה. נפתלי בנט, הוגה פעולת המנהרות, יוצא כאן לא רע בכלל. הוא הבין את האיום והציע את הפעולה. אבל פעולת המנהרות משולה לאספירין הניתן לחולה סרטן. אם אנחנו רוצים עוד הפוגה של כמה חודשים עד הסבב הרקטי הבא, מצוין. אם אנחנו רוצים משוואת כוחות חדשה, חמאס באמת מורתע ושקט בדרום ליותר משנה וחצי, הדרך היחידה היא ללכת על כל הקופה. ליברמן קורא לזה לעשות כל דבר עד הסוף. ועוד ועוד ועוד. וכל פעם שאתה תחזור ככלב השב אל קיאו לשקר הזה, שבו אתה הופך את נתניהו לזה, ליחיד שמבין שצריך להשמיד את חמאס, אחרי שגידל אותו 14 שנה, ומימן אותו 14 שנה, ודילג ופחד וברח ממנו 14 שנה, ואחרי שהתעלם מכל העזרות, ועכשיו הוא גיבור, ולהאשים את האחרים את תבוסתנות, אתה תקבל קטע קריאה. אולי נקרא לתוכנית הזו הספרייה.
בן, זה לא יעזור.
לא צריך.
זה לא יעזור. כל הכתיבה הדו-משמעית שלך תמיד, כן?
למה דו-משמעית? מה היה פה דו-משמעי?
לא, כי מצד אחד...
מה היה פה דו-משמעי?
שנייה, תן לי לדבר.
מה היה פה דו-משמעי? אתה משקר עוד פעם. מה תסביר לי בכל התרחון האחרון שלי? תן לי עכשיו משפט אחד. אחד!
בן.
דו-משמעי? לא, אנחנו לא בפטריוטים, הלו.
בן.
תן לי משפט דו-משמעי, אל תגיד לי בן. תן לי משפט... דו-משמעי. אני בן אדם שהקדיש את חייו משנת 2009 להטפה, כמו קאטו הזקן, רק יותר פתטי, להטפה שאסור, אסור, אסור להכיל את חמאס. עד שנגמר לי הגרון, ושקרנים ופחדנים כמוך ישבו מולי וחשבו שאני אזוי. מה פה דו-משמעי? או שתפסיק לשקר, או שתחיל לדבר לעניין. אני בעזה בכלל לא דו-משמעי, ואף פעם לא הייתי. כן, תמיד אמרתי, אני לא רוצה לכבוש את זה ולהיות אחראי לשני מיליון פלסטינים, אבל אני רוצה להיכנס ולכת עד הסוף. זה לא דו-משמעי. עד הסוף זה חד-משמעי. אז תפסיק לשקר.
בן, הרי אני, בין היתר, השמעתי לך קטע שבו אני אומר לך שיתבחו בנו ויאנסו נשים וירצחו ילדים, ואתה אמרת לי ממש קישי, ממש
תרפק. אתה חוזר גם על השקר הזה?
שנייה, שנייה, שנייה.
לא, אתה לא תשקר פה! אתה לא תשקר פה.
אתה רוצה שאני אשמיע את זה שוב?
אתה לא תשקר פה, אבל אני השמעתי לך על מה אמרתי את זה.
על מה אמרתי?
דיברנו על ערביי ישראל.
לא, לא, לא.
השמעתי לך כמה, תגיד, מה עוד צריך לעשות?
לא.
כדי שתבין שאתה שקרן?
לא.
מה?
לא, לא, לא.
יוסף מצא את הקטע, ומצא שאתה שוב שופך את דמי, תפסיק.
אני לא שמעתי את זה, תשמיע לי את זה שוב.
אבל אני השמעתי לך את זה.
תשמיע לי את זה שוב, אני לא שמעתי.
לא, לא, שמיע לך את זה שוב.
לא, זה לא על הקטע הזה.
יש לך מלא צוות, שהצוות שלך ייתן לך את כל הפרטים.
לא, לא, זה לא על הקטע הזה.
אני לא תוקי המזמר שלך.
לא, לא, לא.
אתה לא, תקשיב.
לא.
אתה לא תשקר עליי. אתה הפסקת לשקר עליי. תשקר על מי שאתה רוצה, תגיד שצריך לסכל את היועמ"שית. עליי לא תעשה את זה.
אנחנו מדברים.
אני השמעתי לך והקראתי לך, גם השמעתי וגם הקראתי, שאנחנו מדברים אחרי אורי בר-לב על המהומות בערים המעורבות, ואתה מזהיר שערביי ישראל יעשו לנו את זה.
לא, לא, לא.
ואני אומר שהם לא.
אתה כן, מדבר כן, על כן. סינק אחר, זה שאתה אומר שלא
לא,
יהיה טבח.
לא, זה לא סינק אחר, זה בדיוק הסינק הזה.
זה שאתה אומר שלא יהיה טבח, זה סינק אחר.
זה בדיוק
לא,
הסינק הזה.
לא,
בדיוק.
לא, לא,
איפה
לא.
היית כשקראתי לך את זה?
דעתי,
למה צריך לעשות בסדר. את כל דבר
אוקיי,
אלף פעמים, בין, וגם בין, אחר בין, כך? תגיד, אתה הרי קראתי לך 300 אלף פעם. 400 אלף פעם,
הקראתי
לך איך אני מנבא את מה שקרה בעזה עם הקברים, אז למה אתה ממשיך, יש לך מספיק אנשים, יש לך את היועצת, תעזוב אותי, אותי תעזוב.
דיברת, תודה, דיברת, עכשיו אני מדבר.
לא, לא, זה לא, אני לא נותן לך לשקר עליי.
לא, בן...
לא, אתה לא משקר, עליי אתה לא משקר יותר, נגמר.
אדוני, מותר לי להגיד מה שאני רוצה. סליחה, מותר לי להגיד...
זה לא שקרים עליי.
לא שיקרתי.
כל עוד, אתה כן משקר, שקרן פתולוגי.
טוב, תן לי לדבר.
אתה משקר כמו שאתה נושם.
לא.
לא תשקר עליי.
אני לא אדבר, גם אתה לא תדבר.
בסדר, אז בואו נשים מוזיקה.
אוקיי.
מוזיקה.
עכשיו תן לי בבקשה לדבר.
לא, 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 אתה לא משקר. אתה, זה העסק הזה, אני לא מוכן.
טוב, סער, זה לא...
לשבת פה בתוכנית.
זה לא... זה לא...
אנחנו נעשה הפסקה של דיווחי תנועה ופרסומות. ותחזרו בכוחות חדשים.
אתה לא תגיד את זה יותר.
ואני אמצא את זה יסתיים.
תמצאו קטעים, 5 דקות.
אני רציתי טבח, כן?
נילי, דיווחי תנועה.
טוב, בוא נעשה סדר. אז האינסרט ההוא שאני מדבר עליו, הוא לא שדיברנו על ערביי ישראל, הוא בא בתגובה לביקורת שלי, שהייתה לדעתי בפטריוטים, על צהל שהוא לא במקום הנכון, והוא מתעסק בשטויות, בנושא להטאבים ואקלים ושילוב נשים וכל מיני דברים כאלה, אחרי אירוע שאנשי שמאל הפריעו לחיילים ויצרו את החיילים האלה, ישימו אותם כי הם הפריעו לחיילים בשין גימלים וזה, וזה לא קשור לפרעות שומר חומות. ועכשיו אני אשמיע לך את הקטע הזה בדיוק.
זה צבא שצריך לנצח אויבים סטניים. אתה משתמש במילה סטנית? זה המילה למקום להכניס את המילה סטנית. לא להתאמר בן גביר שהוא אומר לך איזה משהו. אויבים סטניים שרוצים לקרוע לנו איברים מהגוף. שרוצים לזרוק אותנו באמת לים. לרצוח ולאנוס את הנשים שלנו ולרצוח את הילדים שלנו. הם מתכוונים לזה, זה מה שהם אומרים. אתם מבלבלים את המוח, אתם לא מבינים את המשמעות של מה שקורה בצבא עם מה שאתם עושים. אנחנו הורסים את הצבא, אתם לא מתביישים? אתה לא מתבייש? באמת, מה נהיה בכם? חבורה של רכיחות? זה צבא שצריך להילחם, על מה אתם מדברים? תן לי לוחמים! תן לי אנשים שנלחמים, שחותרים למגע, שיודעים מה זה צבא, שאף אחד לא מעיז לדבר עם החייל בכלל במחסום, שלא מתקרבים בכלל לחייל במחסום. מה זה פה הקשקוש הזה שכל אחד ניגש לחיילים? כל אחד דוחף אותם, בא אליהם, הולך, הוא מכניס אותו לבודקה, אתה עצור, הוא יוצא, היית דוחף את החייל, ועוד בסוף מכניסים את החיילים לכלי. מה יש לכם? אתם השתגעתם? אתם השתגעתם? אתם מבינים מול מה אנחנו עומדים בכלל? פשוט עזוי מה שנהיה במדינה הזאת. ואתה עוד מעיז לומר שאנחנו הורסים את הצבא? בושה וחרפה.
אתה אחד האנשים הכי חשוכים שנתקלתי בהם בחיי.
בסדר. הכי חשוכים, זה סתני.
אני מבקש שתיתן לי לענות לנאום המזעזע הזה. אתה תלמד אותנו, או למה אותי? אתה תלמד את אביב כוכבי, את הרצי הלוי, את גדי אייזנקוט, את גדי אשכנזי, את בני גנץ. מי זה אויבי ישראל? כן, מחכים לנאום ההבלים המרושע והמתונף הזה. רוצים לאנוס אותנו, באמת, חזרנו לפה עוד תרפת.
זהו, ולכן אני אומר...
אשכרה, זה מה שהבאת?
כן, כן, זה מה שהבאת.
טוב, אז אתה עוד יותר
שנייה,
שקרן.
שנייה, עכשיו אני מדבר.
עוד יותר,
שנייה,
לא, אתה לא מדבר עכשיו, ו... לא.
לא,
הנושא אתה זה התבלבלת. אני, אתה לא מדבר.
לא, אתה התבלבלת, אתה התבלבלת.
סליחה. תקשיב מה שאמרת לפני אחר להפסקה. אתה דיברת על הסינק שאני דיברתי עליו.
אתה מוכן בבקשה לעשות סדר בתוכנית?
לא, פשוט סינו מוזיקה, חבר'ה. השקר עליי מסתיים.
לא.
השקר עליי מסתיים.
אתה יכול ללכת.
אתה עכשיו מביא להגיד שלא אמצו אותנו? זה הטיעון? הרי אנחנו יודעים על איזה סינק דיברת. ואתה יודע שיש לי את ההקלטה.
אוקיי.
ואתה יודע שאני מזהיר מהחורבן בעזה,
בעוטף,
כבר 15 שנה. ואתה מעלין עליי בכל זאת, אתה עלי לאדם הזו.
אתה עושה מניפולציה.
אבל יש לי חדשות בשבילך.
כי נתפסת.
אנחנו לא בפטריוטים.
נתפסת בתאורה.
ואתה לא יכול לעשות את זה.
כמו שפן בזוקור. אז עכשיו תהיה בשקט.
אתה, כל מי ששמע את התוכנית יודע שאתה שקרן, יודע שאתה מניפולטור, ויודע שאתה מתואר, ויודע שלא זה מה שאמרת הרגע. וגם הוויכוח שלנו עכשיו בכלל לא היה על קטע של חמאס, אלא על קטע של פרוגרס בצבא. ואתה עשית מניפולציה על מניפולציה. ועכשיו, ועכשיו, לא,
בגלל שאני... נסיים את הטיעון, בן יענה לך אחרי זה חמאס.
עכשיו אני מדבר. שקראו לו לסיקים בעיניכם, שזה פסוק מהתורה שכתוב, ואם לא תגרשו את יושבי הארץ, והיו לסיקים בעיניכם. וזה מה שקורה. מה שבן גוריון, כמו שבצלאל סמוטריץ' אמר, לא גם אמרת עבודה, אז תסתכל מה קורה לנו בפרעות האחרונות. עכשיו הבנתי שאורי ברלב, ניצב בדימוס, דיבר בתוכנית לפנינו, אמר שהוא צופה שיהיה פה, מה הוא אמר? טבח ביהודים, שיהיה בפרעות הבאות, יהיה טבח ביהודים. תגיד, אתה מבין מה אנחנו קורה?
עכשיו אנחנו מריצים מהר קדימה.
ומילה על מה שאמרת על המדינה, לא יהיה פה טבח, לא צריך להיכנס לפאניקה. צר לי על חברי הטוב אורי ברלב, שהופך
לגרוק.
עכשיו תרשה לי בבקשה להשלים.
עכשיו...
זה לא מעלה, שר, תשמע, אי אפשר, הוא לא נותן לדבר. זה לא
תוכנית של שלנו. ינון, אני לא מעליל עליך.
זה תוכנית של שניכם.
אז תן לי בבקשה עכשיו לדבר.
אני לא מעליל עליך כלום. עכשיו אני רוצה, כמו שאמרת לי...
ברור.
אם תפסיק להעליל עליי, אני אסתום את הפה.
בן.
לא, אתה לא... תפסיק, עידון, העלילה דם הזו הסתיימה, אוקיי? אתה רוצה לשדר עם סרי כל השבוע לבריאות. אני אומר דבר כזה. אתה הרגע...
לא, אתה לא אומר.
אתה הרגע...
בוא נתקדם לנושאים אחרים.
לא. אתה הרגע הקראת ציטוט שלי, שזה בדיוק הציטוט הזה.
אני לא הקראתי, אני
אשמעתי... לא, החדשות, לפני הפרסומות, הקראת לא יהיה פה טבח את כל הציטוט הזה.
לא הקראתי את זה, אמרתי על...
אתה כן הקראת אותו, ינון, זה שאתה סני לי.
לא, אתה סני לי.
לא מחייב אותנו, אתה אמרת...
לא.
אתה הרגע אמרת שאני אמרתי לא יהיה כאן טבח.
לא, אני אמרתי שאתה אמרת
משהו אחר.
שלא יהיה...
ואני השמעתי את ההקשר בפעם המתיים שלמה אמרתי לא יהיה כאן טבח. מה שזה, מה שמוכיח, שאתה פשוט ממשיך להעליל את העלילה הזו. עכשיו, אני לא ילד כפות שלך. אני התראתי הכי הרבה, מכל האנשים שהתראו, אף אחד לא התקרב לקרסוליים שלי בהתראה מאסון בעזה ובצור, ולכן אני לא אתן לך להמשיך לעשות את זה.
בסדר גמור.
אתה יכול להמשיך לעשות את זה, אבל לא כשאני יושב פה.
השורה התחתונה היא, בין אם התכוונת לערבי ישראל, לחמה, לא משנה מה. אתה אמרת לא יהיה פה טבח.
לא משנה מה?
לא משנה מה. לא, אתה אמרת עכשיו,
אתה
לא
באמת,
יהיה
אתה
פה
באמת חושב שיש הבדל
כן,
בין...
כן, זה מה שאמרת.
רגע, יש לי חדשות בשבילך. לא היה פה טבח עם ערבי ישראל.
בסדר.
וצדקתי.
עדיין.
בעזה עזרתי מטבח
עדיין.
וצדקתי.
היה ניסיונות.
מי גרם לטבח בעזה? אוקיי, בוא תעזור לי.
תודה.
נתניהו.
בסדר.
מי מימן את החמאס בעזה?
אתה מוכן
נתניהו.
לתת
לדבר? מי עזר לו?
אמרת את דעתך, דיברת על ערבי ישראל, הנקודה הובהרה. בוא נתקדם הלאה. בין זה לא
ממשיכה.
יש עוד נושאים.
סורי. לא ממשיך הלאה,
okay.
עד שהאיש הזה, כל עוד הוא ימשיך עם העלילה הזו שאני אמרתי שיהיה טבח,
okay.
והתכוונתי, אני לא ממשיך, אני מצטער. מישהו צריך לשים,
אנחנו...
נכון, עם ערביי ישראל.
אמרת, לא.
עם ערביי ישראל,
לא,
כן.
לא, 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 כשדיבר, מה שאני שמעתי עכשיו.
עם ערביי ישראל.
טוב, לא, מה שאני שמעתי,
הוויכוח...
זה לא קשור לערביי ישראל.
ינון, עזבו פה שלושה חיילים, עכשיו אנחנו נתעסק רק במה בן אמר. אולי נתקדם,
זה ויכוח אחר.
אוקיי.
אני בהקשרים של חמאס ועזה,
אתה אומר, ממש
בחיים לא, בחיים לא זלזלתי באיום, אלא להפך.
אוקיי,
אלא להפך.
ברור.
אני זה שצועק על האיום הזה.
לא זלזלת באיום?
ובכל פעם,
טוב.
בכל פעם שאתה עלה את זה, זה ככה ייגמר. עכשיו תגיד לי, עכשיו, לא, 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 שנייה, לא, לא.
מה אתה אומר? אתה לא רוצה ויכוח. אתה אומר, לא יהיה ויכוח.
לא, אני אומר על דברים.
אתה אומר, אתה לא תגיד. עכשיו אני לא שואל אותך מה להגיד.
לא, אני לא אומר, לא יהיה ויכוח.
אתה יודע מה מצחיק? שאני לא שואל אותך מה להגיד. הימים שבהם אתה השתקת, נגמרו.
את מי השתקתי?
שאתם כשמאל השתקתם את הימים.
את מי אני השתקתי?
נגמרו.
אני לא בשמאל, נשמה.
אתה לא תשתיק אותי.
אני התנגדתי לעסקת שליט, רציתי להיכנס לעזה.
אתה זלזלת.
אני לא בשמאל, אתה בשמאל. נתניהו בשמאל. אתה עבד נרצה.
בסדר.
נרצה. עבד נרצה ונקלה.
תקלל.
ואני לא בשמאל.
תני לי פרסמות, תני לי פרסמות. עבד זה לא קלה.
עבד זה לא קלה.
עכשיו,
כן, אבי אשכנזי, התקשרת.
כן, בוקר טוב.
בוקר טוב. טוב, אירוע קשה אתמול. מתי זה? בשעות הצהריים?
כן, האירוע מתחיל בעצם אתמול בשעות אחר הצהריים, כאשר, יותר נכון בשעות הצהריים, כאשר נמר של צה"ל עולה באש בג'באליה, מביאים לשם הכבאית שתסייע בכיבוי הנמר. באחר כיבוי האש, הכבאים מלווים בצוות של פלטק 9 של חטיבת גבעתי, עושה דרכו החוצה מכיוון ג'באליה לכיוון הגבול, כשהכוח המאבטח את הכבאית יושב על גבי נמר, שחמישה חיילים על הנמר, וצומת ממש לא רחוק מהמקום שבו עלה הנמר באש, מופעל על החיילים זירת מטענים, כתוצאה מכך שלושה חיילים נהרגים ושתיים נפצעים. בצהל מבינים שהמחבלים הגיעו לנקודה באמצעות ציר מנהרה לתוך מבנה שהיה צמוד, ומשם בעצם הם תפעלו. עכשיו בודקים האם הם הניחו את המטענים תוך כדי הפעולה של כיבוי האש של הנמר, כמערב מה שנקרא, או שהם הכינו את זה מראש והם פשוט המתינו לשעת כושר כדי לבצע את הפעלת המטענים. צהל כבר בימים האחרונים, בלי קשר לאירוע הזה, מבין שהמבנים באזורים שבהם הוא מתמרן הם מלכודות מוות לחיילים, ולכן צה"ל מפוצץ אותם באופן שיטתי. מי שגר באזור המרכז מרגיש כל ערב משעה 10 בלילה עד 2-3 בבוקר את הבומים או את הרעידות בבתים. זה כתוצאה מהפיצוצים של הבניינים של הרחובות השלמים שצה"ל מפוצץ. בין היתר הוא משתמש בנגמשים ישנים שהיו פעם בשירות של צה"ל והסב אותם לסוג של רובוטים, כלומר הם מופעלים מרחוק בעזרת שלט, מתאינים אותם בהרבה מאוד חומר נפץ, ואז הם מתקרבים לקבוצת בניינים שהם מהווים איום לצה"ל, והם מפוצצים אותם. הפיצוצים האלה, אנחנו שומעים אותם היטב במרכז, במה שנקרא, מה שאנחנו מרגישים את זה ביום יום.
איפה עומדת הוראת הרמטכ"ל שדווח עליה אתמול או שלשום להרחיב את התמרון? הרי אנחנו מתקדמים בשיטת הסלמי, או המדרגות, או השד יודע איך קוראים לזה, ולכל פעם... מעמיקים יותר את הפעולה, מוסיפים כוחות, כמה כוחות יש?
לא מעמיקים ולא בטיח, יש תוכנית
מסודרת.
איך?
אמרתי די בהפתעה אמיתית, לא בציניות.
אז אני אומר את זה תראה, הצבא גם לא יודע לשקר. הצבא אמר, יש לי תוכנית סדורה שבתוך חודשיים אני אגיע ל-70% מהשטח, אני רוצה לפעול בצורה זהירה, לא לסכן את החיילים, לא רוצה לעבוד מהבטן ולא רוצה לעבוד בשליפות. ומצד שני, אחרי כמה ימים הוא מוציא את ההודעה שאנחנו מעמיקים ומעמיקים, ושר הביטחון נתן נורא, וזה נתן נורא, אז זה לא עובד ביחד. או שאתה עובד בצורה מסודרת, ואתה מתכנן מראש את מה שאתה רוצה לעשות, כמו שהם טוענים שהם עושים, או שאתה עובד בשליפות לפי מצבי הרוח. החמאס עשה איזה מהלך, אני עכשיו שולף מהמותן אמירה כדי להרגיע את הציבור. אז צהל עובד לפי שיטה סדורה, בצורה מסודרת, הוא מתקדם כרגע גם בח'אן יונס, וגם בצפון הרצועה באזור סג'איר, ובעוד כמה נקודות באזור המרכז. המטרה היא בסופו של דבר ליצור אחד, תפיסה של כ-70% מהשטח, הנעה כ-2 מיליון תושבים לתוך המואסי ולמרכז רצועת עזה, וכמובן הרס של אותו אזורים שבהם צהל נמצא, כדי שלא יהיה תשתית לפגוע בכוחות של צהל. זה הפעולה, זה מה שנעשה. כרגע אנחנו מחזיקים בסדר גודל של כ-45% משטחי הרצועה, בשליטה של צהל. הם מתקדמים, גם בח'אן יונס היה הפעילות הלילה, גם באזור ג'באליה, גם בעוד כמה נקודות, אבל זה בערך הפעולה. אגב, אסור לדחוק את הצבא בעניין הזה, כי אם החליטו לעשות את הפעולה בצורה סדורה, ולתת לזמן, צריכים לעשות את זה בצורה, להבטח את הכוחות, אז לתת להבטח את הכוחות, ולא לדחוק אותם, באמרות של הנה אנחנו, החמאס עשה איזה משהו, ואנחנו עכשיו רצים קדימה, מה שיכול להיות לנו במחיר של חיי אדם.
תגיד, כמה כוחות יש לצהל היום בתוך הרצועה? מדברים על 5 אוגדות, אבל אין 5 אוגדות בתכלס. מה יש?
יש כוחות, כל החטיבות הסדירות של צהל, כאשר צהל גם מתמרן בחופשות, בהתרעננות לכוחות, לחיילים, עד כמה שאפשר. למשל, סתם דוגמה, אם יש עכשיו בצפון הרצועה, יש איזה סדר גודל של כמה גדודים שיצאו להתרעננות, והם יחזרו מיד ללחימה. אותו הדבר זה גם באזור דרום הרצועה וגם ברפיח. יש איזשהו, בגלל הריחות של המלחמה, בגלל השחיקה הגדולה של הכוחות, צריכים גם לנהל איזשהו מערך של התרעננות לכוחות. בגדול יש 5 אוגדות שמתמרנות בעזה, הם לא בהרכב מלא, הם בהרכב כמעט מלא, מפקדות האוגדות פועלות, ושוב, יש כל יחידה מקבלת את המשימה שלה, מבצעת אותה, משלימה אותה, ומיד לאחר מכן מקבלת משימה אחרת. אני חושב שלא צריכים לספוט את זה לפי כמות האוגדות או לפי כמות החיילים הסדק שיש, אלא לפי כמות המשימות שכל יחידה צריכה לבצע, ואיפה היא עומדת ביחס לגרף הביצועים. כלומר, האם צריכים לרבוש שכונה כזו או שכונה אחרת, איך היא מתקדמת ואיך היא מבצעת את זה.
היה איזה דיווח הבוקר על עוד פעם של חמאס, של ירי באנשים בתור לאוכל וכאלה. מכיר את זה?
כן, כן, צהל מאשר את זה. היה,
מה מאשר? היה, מאשר יש 21 הרוגים?
אני לא יודע אם 21 הרוגים, אבל צהל מאשר שהוא פגע במספר אזרחים.
בחמושים. צהל ירה על, אישר שהוא ירה על חמושים.
צהל ירה, לפי ההודעה של דובר צהל, הוא ירה באנשים שיצאו מזורי המעבר שצריכים לנוע לכיוון האוכל. כלומר, יש מסלולים, יש צירים שבהם הם יכולים לנוע. והיו כאלה שלא היו בעל הצירים האלה והתקרבו לתוך...
לפי מה שאני ראיתי ואני זוכר מההודעה של דובר צהל, זה היה על 50, אבל יכול להיות שלא שמתי לב, לא יודע. טוב.
בכל מקרה, הוא מדבר על העניין שהם חרגו מהגבולות גזרה שהם צריכים לנוע, בוצע ירי באוויר, מה שנקרא נועל מעצר חשוד, וכשהם לא נהנו לקריאות לעצור ולחזור לנקודה, ירו לעבר כמה מהם וכמה מהם נפגעו, זו פגיעות מה שנקרא. אני לא יודע את ההיקף אם מדובר ב-21 או פחות, אבל כן, צבא בסוף צריך לדאוג גם לחיילים שלו, וגם לאמריקאים שמחלקים את האוכל, וברגע ש...
אז רגע, אבי, אבל היה, אנחנו לא שכחנו לשאול, היה אירוע מז'ורי בתחילת החג, שהתפשטה שמועה שהפכה לידיעה, שהפכה למסע מטורף בכל העולם נגדנו, על זה שטבחנו באזרחים שמגיעים, שהגיעו לאחד ממרכזי החלוקה. אני ראיתי את נפתלי בנט מסתער על הדבר הזה, וטוען ורבים אחרים שזה פייק לגמרי ועלילת דם. אתה יודע להגיד מה היה?
אז נפתלי בנט, צהל הוציא הודעה שזה פייק.
צהל הוציא הודעה באיחור גדול, והבעיה היא לא בהודעה של צהל. הבעיה היא שאין לנו אנשים, שנייה אבי, אנשים, נניח... אגף הסברה, whatever, שיחרחו את הרשתות בעולם, שעלו להתראיין, ואת זה בנט עשה. כן, סליחה.
אז קודם כל, אתה צודק במאת האחוזים, האירוע הזה זה פשוט אבסורד. מי שירה זה היה חמאס, שירה והרג, ומי שניצל את הנרטיב זה החמאס, שהלך והפיץ, שצהל מתווך באזרחים שבאים לאסוף את זה. עכשיו, יש מה שנקרא זמן תחקיר של צהל, אבל גם יש מה שנקרא חוסר תפקוד של משרד החוץ וגורמים נוספים בהסברה, שלא יודעים באמת בזמן אמת, בזווח זמן קצר, לבוא ולתת את הנרטיב הישראלי על מה שקרה, או מה שצריכים לעשות את זה, וכל המהלך הזה הוא כל כך מגושם, המהלך ההסברתי של ישראל, שעד שכבר הגעת...
בוא, היה די ברור מההתחלה שזה לא צהל, יש פה נרטיב שישראל רוצחת, יש פה נרטיב שישראל רוצחת, זה אזרחים שנהרגים, שאכפת לעולם שהם נהרגים, למרות שנהרגים בכל העולם אזרחים במלחמות, הדבר היחיד שמסתכלים עליו זה ישראל, בגלל שהאנטישמיות.
מה כל זה קשור לשאלה שלי?
כל זה קשור.
צריך להילחם בדבר הזה,
בגלל שזה פייק. גם בעיתון הארץ.
עכשיו הגענו לעיתון הארץ.
צריך להופיע באום פייג' שלהם, כן, בעמוד הראשי שלהם באתר, גם כשהיה ברור שזה לא צהל.
יופי, עכשיו, אוקיי, אחרי שגמרנו עם הארץ,
שצהל
הבעיה
רוצח,
היחידה היא
העניין.
שלא הייתה שום תשובה מדינתית ישראלית.
בנט הוא עבד בזה,
שקשורה להסברה.
בנט,
אתה, לא כן, באמת. כשאתה התפללת, עושה שדל מה עשית, כן. בנט חרך את הרשתות, כן. עלה ל-200,000 רעיונות, ודיבר... כמו שהיה צריך לדבר, אולי גדעון סער, אולי אם יש אגף הסברה, אם יש מרכז לאומי להסברה, אם יש משרד חוץ, דובר צהל, you name it. ולא היה מי שיעשה את זה, ושפכו לנו את הדם. תראה, כשיש ויכוח, אם היה או לא היה, אז סבבה, כולם אנטישמים. ופה אנחנו יודעים, ולא היה מי שיגיד שלא היה. אתה יודע, לא כל העולם מנויים על ההודעות של דובר צהל בעברית או באנגלית. ופשוט לא היה. לא היה.
אבי אשכנזי, תודה רבה.
כשבנט עולה להתראיין באנגלית טובה, יש לזה אפקט.
ברור, ברור. תודה, פרסומות בבקשה.
אבל חלילה, לא עודנו לנתניהו, אז אולי זה באמת, זה באמת הסיבה להתעצבן. כי העבד הנרצע, מישהו אמר משהו שעלול היה לפגוע בתדמית של האפס הגדול שאתה מעריץ.
תראה, הקרנות שלך והטמפרמנט הבלתי נשלט היום, הוא בגלל שאין טיעונים. אין טיעונים.
אין טיעונים? חשבתי בגלל שהתחילה החקירה הנגדית.
נהפוך, אדרבה ואדרבה, סוף התחילה החקירה הנגדית.
אין טיעונים.
בואו נראה אתכם עכשיו.
אף טיעון אין לי. חוץ מ-4,000 טיעונים שהקראתי לך.
בשעה הבאה אני גם אשמיע לך מה אמרתי באמת, ומה אתה טענת שאמרתי, ושוב שיקרת, ועשית את כל המניפולציה, בסדר?
אז עכשיו אתה עושה את ההשלכה הקבועה.
לא, לא.
עכשיו תקרא לי גם מכונת רע.
אתה טענת משהו שאמרתי.
ותכף אתה גם תקרא לי עבד נרצח, אתה יודע מה הבעיה?
ואנחנו נשמע.
שאין לי את מי שאני אעבוד כעבד, ולך יש.
מתוק שלנו.
והוא מלאך החבלה שהביאה לנו את החורבן הזה.
כל בסדר.
עכשיו, ינון מגל ובן כספית. עכשיו, ב-103 FM. ינון מגל ובן כספית.
טוב, אחרי התקפת הטנטרום של בן בשעה הקודמת, בסוף חצי שעה פחות או יותר של טנטרום, בטענה שאני העללתי עליו שהוא אמר שלא יהיה טבח.
זה לא טענה, זה עובדה.
או זו עובדה. אז בוא נשמע מה באמת אמרתי, כן? ומה קרה באמת? ואחר כך אני אפשר לך גם את ההזדמנות להתנצל אם אתה רוצה. תקשיב, ככה זה התחיל.
עד הסוף זה חד משמעי. אז תפסיק לשקר.
בן, הרי אני בין היתר השמעתי לך קטע שבו אני אומר לך שיתבחו בנו ויאנסו נשים וירצחו ילדים, ואתה אמרת לי ממש קישי, ממש תרפס.
אתה חוזר גם על השקר הזה?
שנייה.
לא, אתה לא תשקר פה! אתה לא תשקר פה!
אתה רוצה שאני אשמיע את זה שוב?
אתה לא תשקר פה, אבל אני שמעתי לך על מה אמרתי את זה.
על מה אמרתי?
דיברנו על רביי ישראל!
הבנת?
לא.
אני בכלל דיברתי על הסינק שאחרי זה השמעתי לך אותו, שבו אתה אומר על פרעות תרפת. ואתה אומר... כשאתה דיברת שם על ערביי ישראל, ואני שמעתי לך והראיתי לך שאתה לא מדבר שם על ערביי ישראל, ואתה התחלת להגיד שאני אמרתי לך על הסינק, סינק אחר שבו אמרת שלא יהיה טבח, שזה סינק אחר. ועשית את כל הטנטרום שלך על משהו שלא אמרתי בכלל. זה הכל, זה מה שהיה.
בוא נעשה את זה יותר פשוט. להתנצל הוא רוצה, כן. תשמע, אתה יודע, והאפסים ששולחים לך את הקטעים האלה גם יודעים, שאני הוא נביא הזעם, הגדול ביותר, הבוטה ביותר והעקבי ביותר בכל מה שקשור לצורך להפיל ולהקות ולהשמיד את חמאס בעזה עוד מתקופת אולמרט עד השבעה באוקטובר. אתה יודע את זה, כי מטומטם אתה לא. והאפסים המתואבים ששולחים לך את הקטעים גם יודעים את זה. עכשיו, מה שקורה, זה למרות שאני משקיע הרבה מאוד אנרגיה ותשומות, ועבודה ארכיונית של יוסף, והקראתי לך פה כבר עשרות קטעים.
אתה הבנת שאתה, לך... אתה טענת טענה שלא הייתה קיימת?
רגע.
אתה הבנת את
לא,
זה?
לא, הבנתי את זה. והשמעתי לך 200 פעם, את כל העבודה הקשה שאני השקעתי, ותאמין לי, יש תחומים שבהם טעיתי, אני גם מאלה שמודים, בתחום של עזה וחמאס, הכי צדקתי, ואתה ממשיך. התחלת בזה עם הלא היה טבח, ואז השמעתי לך שאני אומר את זה בהקשר לוויכוח על ערביי ישראל והפרעות בשומר חומות, ועכשיו אתה עובר, בלי עזרה מוקדמת, לאיזה ויכוח על הפרוגרס ב-8200 המודיעין, שאני, וגם כן, לא אמרתי שם מה שהשמעת, זה לא יאנסו אותנו, כן? אגב, אני עדיין מקווה שלא יאנסו אותנו. וזה בכלל לא בהקשר של חמאס, וזה לא בהקשר של עזה, וזה לא בהקשר של כלום.
זה כן בהקשר, ממשיך, ודאי שזה לא, זה בהקשר.
לא,
ודאי
זה
שכן.
לא. אני לא בהקשר, צריך
להתראות אותך. זה בהקשר, בעקבות טוב, אירועים שקרו.
טוב, אתה רוצה להמשיך?
לא, תמשיך. שנייה.
אני בסך הכל, אוקיי. מודיע.
אין בסך הכל.
שאני לא, אני, אתה יכול להמשיך.
אתה קיללת, נכנסת לטנטרום, לא נתת לדבר, קיללת.
לא, מאיפה קללה? עבד זה
ככה. אמרת הרבה קללות.
עבד נרצה, זה תיאור הדמות שלך.
בסדר גמור, מעולה.
לא, אל תתתתף, אל תתנחם בזה שזה
ככה. אבל אתה לא נותן לדבר.
בסדר, עכשיו תן לי לדבר. אבל לא נותן לדבר בהגדרה, כי אתה ממשיך.
לא,
כי אתה ממשיך
מה? ממשיך. מה אני ממשיך?
אתה ממשיך לנסות לעשות הנדסת תודעה.
איך הנדסת תודעה? השמעתי לך מה שאמרת.
אבל אתה יודע באיזה הקשר, אתה השמעת את ההקשר, אתה רוצה לשמיע את זה שוב?
נשמעת, כן, בוא נשמיע את זה שוב.
אתה מתחיל לדבר על איגי ועל זה ועל פה ועל שם.
נכון.
השמעת ממני כרגיל. כרגיל שלוש מילים.
לא נכון. זו הייתה שיחה בינינו. זו הייתה שיחה בינינו.
אבל זה מה שאתה השמעת הרגע.
שבא בעקבות אירועים של תקופה.
מה שלא תשמיע. מה שלא תשמיע.
אבל תן לדבר.
או שתנטוש.
אתה בטנטרום.
או שתנטוש את הרעיון להפוך אותי, להחליף אותי עם נתניהו.
אוקיי.
ולהפוך אותי לזה שהכיל את חמאס.
אוקיי.
ולא הזהיר מחמאס. או שפשוט זה לא יימשך. כי אני לא מוכן שזה יימשך. לא.
אתה לא נתת לי לדבר.
אתה מתבלבל.
לא, אבל אתה לא נתת לי לדבר מתוך טענה שאני אמרתי
כי אני רוצה שיהיה דבר אחד ברור.
שר,
אתה את האופי שלי, את האופי שלי לא תרצח. את ההנדסת תודה עליי לא תעשה. תעשה את זה על הרצי הלוי, תתנף אותו.
זה לא הנדסת תודה.
תתנף את רונן בר, זה כן. זה כן, כי גם החסידים שלך הרי יודעים שאני צודק.
עכשיו, אתה מוכן...
גם החסידים שלך יודעים שאם יש דבר אחד שבו אי אפשר לתקוף אותי, ואי אפשר לערער אותי, ואי אפשר לעשות לי רצח חופי שאתה עושה, כי אין משימה קטנה על מידותיך. אתה עבד כל כך נרצע, כל כך עלוב. אתה מסוגל להגן על קטר גייט, להגיד שאין סיפור, להגן על הטבח בשבעה באוקטובר. ברור, ומה אמר השופט מעליו? חוץ מזה, למה להגיד אם יש או אין סיפור? אני אמרתי לך, התפשרתי איתך, בוא נתעלם מהפלילי, אין סיפור.
אוקיי, נכון,
זה שאתם צורכים במשך שנים, שקטר היא מדינת אויב, ואז מתברר שהיא מממנת כל שקט לתניה,
או שזה תוכנית שרק אתה מדבר?
זה תוכנית שרק אני מדבר, אני מודה.
עכשיו,
אז אוקיי, עכשיו אז אני אוקיי, אפרוש אוקיי. לי לעשות לביתי, אני, שר, אני אומר את זה גם לך, אני מוכן לקבל ממנו הכל, הרי אנחנו רבים על
לא, אתה לא מוכן לקבל הכל, אתה נורא
לא,
רגיש.
בהקשר שלי,
אתה נורא רגיש.
נכון. אתה יודע מה אני מוכן להודות בזה?
אוקיי. אתה רגיש לעצמך,
אבל
אני אחרים אתה מקלל, מטנף, משפיל, מבזה.
אני לא מקלל ולא מטנף.
לעצמך אתה מאוד רגיש.
עבד נרצע זו מציאות. אתה עבד הכי נרצע. אתה מלך העבדים.
טוב.
אתה מלך העבדים. ורואים לך על המצח את הרצע הזה, כן?
כן.
אני מוכן, אני גם לא כזה, אני רגיש רק בתחום הזה. אתה יכול לקלל אותי, אמרת עליי מיליון דברים במהלך שנים, וספקתי אותם. אתה יכול להגיד מה שאתה
טוב,
רוצה.
טוב, בוא נתקדם,
אני
הבנתי,
אני
לא בסדר.
מוכן
טוב.
שהאיש הזה ימשיך לנסות לשכנע את ציבור המאזינים שאני בנושא של עזה אפילו מצמצתי. לא מוכן לזה. תשמעו, תגידו שאני מוזר, תגידו שאני אידיוט, תגידו שאני רגיש.
אוקיי,
מה שתגיד,
עזוב
לא
עזה,
מוכן.
עזוב עזה. כשדיברנו באופן כללי על הצבא, שהצבא לא, אני דיברתי באופן כללי על הצבא, שאתם לא בפוקוס. ואתם לא מבינים מול מה אנחנו עומדים. ככה אמרתי. אתם לא, ככה אמרתי, בסינק.
לא, אבל אני שואל מי זה אתם.
אתה, שאתה תקפת אותי על הביקורת על צהל, כן, ואני אמרתי לך, בסינק, שומעים, אתם לא בזון, אתם לא בפוקוס, אתם לא מבינים מול מה אנחנו עומדים. לא אמרתי ספציפית אז, אמרתי באופן כללי, על המצב האסטרטגי שבו אנחנו נמצאים, שבו אנחנו מוקפים אויבים שרוצים לשחוט אותנו ולאנוס אותנו ולזרוק אותנו לים. אתה זלזלת, אתה אמרת, אתה לא תלמד אותנו מה זה ביטחון, לא אותי ולא את גדי אייזנקוט ולא את אביב כוכבי, ואתה ממש עושה פה כאילו זה תרפת שיאנסו אותנו. זה מה שהיה, זה מה שהשמעתי, נכון או לא?
אתה יודע מה? Now you are talking. אתה רוצה לדבר על צהל? על צהל אפשר להתווכח, אבל אני רק רוצה לציין ככה בשביל הפרוטוקול. אתה באמת לא תלמד, לא את גדי אייזנקוט ולא את כל האחרים, מה זה ביטחון ומי זה האויבים שלנו, זה אחד. שתיים, תשמע, מה שאתה עושה עכשיו בעצם בדיעבד, אני לא יודע אם אתה שם לזה לב, זה מתנף את צהל. אתה תנפת את צהל, אני מודה ומתוודה, לי קשה מאז שאני עיתונאי לשמוע תינופים על צהל, אני מגן על צהל גם כשצהל, אני, אתה יודע מה, גם על הגדלות הרמטכ"ל והפנסיות התקציביות, העיתונאי היחיד שהתייצב והגן בגופו זה אני. וכשאתה בא ואומר על הפרוגרס וזה, ואני אסביר לך גם למה, ועכשיו הוויכוח הוא לגיטימי, אם אתה מדבר איתי על צהל ולא על, 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 על הסכנה של חמאס.
דיברתי גם על הסכנה של חמאס, אז בתוך, אני, בתוך כל
אבל האירוע. אתה יודע שאני, אבל אתה יודע, מכיוון שהסכנה של חמאס זה הפורטה שלי, 15 שנה, אתה יודע שאני התקוממתי כשאתה אמרת אז את הדברים, על כל הזלזול שלך בפרוגרס, ובא, ואני אגיד לך משהו, אם אתה חושב שאפשר היה לנצח את המלחמה הזו שאנחנו ניצחנו, כמו שאמרתי, 1,000 פעמים, ואתה, אגב, בסוגריים, ואתה שוב תחזור מתי שוב תגיד שאני לא אמרתי, אז הפרוגרס הזה שאתה מדבר עליו, והלהטב הזה שאתה מדבר עליו, אם תבדוק את אחוז הלהטב ב-8200, ואלה דברים שצריך, כי אלה הדברים שהביאו לך את המחשבה, את הטכנולוגיה, את הביפרים, את מכשירי הקשר, את כיפת ברזל, את כל הקסמים, שרביט דוד, לא יודע, התבלבל לי הכל, חץ 1, 2, 3, כן, זה גם הפתיחות המחשבתית, זה גם הקדמה, וזה הוויכוח בינינו, ואתה יודע מה, את הוויכוח הזה אני מוכן לעשות עוד 1,000 פעם, ואם אתה חושב שהצבא, רגע, הצבא לא נלחם טוב? הצבא נלחם מצוין. הלוחמים שלנו מדהימים, ראינו את זה ב-7 באוקטובר, למרות כל מה שאמרת. הבעיה הייתה שהצבא כשל, כישלון היסטורי, הכי גדול, יותר מ-73, בכל מה שקשור לקריאה של כוונות חמאס, ונפל בקונספציה שהאבא שלה הוא כמובן בנימין נתניהו.
אבל אני דיברתי בדיוק לא על הלוחמים שנלחמים, לא על צבא היבשה מה שהוא עושה ואנחנו רואים את הלוחמים האלה. אני דיברתי על התפיסה של צהל, של ראשי הצבא, של הרמטכ"ל, של ראש אמ"ן, שמתעסקים בדברים שלא קשורים לניצחון, שסיירת מטכ"ל עושה פעילויות של אקלים, שב-8200, אותו 8200 שקשל במלחמה באמת, אותו 8200 שאתה מדבר על הפתיחות המחשבתית, זה 8200 שקשל. זה 8200 שלא היה בפוקוס. שכל המערכת לא הייתה בפוקוס, זה בדיוק מה שדיברתי. הרי מה אנחנו נפלנו? נפלנו על התודעה, מודיעין היה, אבל התודעה לא הייתה במקום הנכון. זה היה הכישלון. ולכן אני דיברתי וניסיתי לצעוק ולזעוק שאתם לא במקום הנכון, שאתם לא מבינים את הסיטואציה. אתם חיים בתוך איזה סרט, כאילו אנחנו, יש לנו, כמו שאתה אומר, את הפתיחות המחשבתית, ויש לנו את הטכנולוגיה, ויש לנו את הגאונים וכל הדבר הזה, ואנחנו נדע לשמור על עצמנו. לא. כי אם לבך לא במקום הנכון, ואם מוכחה אינו במקום הנכון, אנחנו נחטוף טבח ויאנסו נשים שלנו. זה מה וזה מה שבאמת קרה בסוף. אני צדקתי ואתה טעית. זה מה שהיה. כי אתה הצגת, אתה הצגת את הפרוגרס, אתה הצגת את הפרוגרס, יחד עם יולי תמיר, אותה יולי תמיר שבקודם אמרת לי, מה אתה מזכיר אותה? היא בכלל לא רלוונטית. תגיד לי, אם היא לא רלוונטית, למה הרצי הלוי נפגש איתה לפני שהוא נהיה רמטכ"ל? אם יולי תמיר לא רלוונטית, למה היא נשיאת בית ברל? למה מראיינים אותה בטלוויזיה? למה היא הייתה שרת חינוך? למה הרצי הלוי נפגש איתה לפני שהוא נהיה רמטכ"ל? כל האנשים האלה. למה אהוד, תראה, הניתוק בין התארים שלכם, וכל הפרופסורים, והאנשי האקדמיה, וכל הבכירים לשעבר, לבין הבנת המציאות, אני שוב אומר לך, אצל המסעודות מסדרות, הטבח הזה לא היה קורה. כי לא היה קורה אוסלו, ולא היה קורה הגירוש מגוש כתיף, והן לא חתמו על עצומות שאוסלו יביא שלום וההתנתקות תביא ביטחון, ושעכשיו צריך להפסיק את המלחמה, כי יש להם חיבור למציאות. אתם אולי אנשים עם הרבה השכלה, אבל אתם מטומטמים. אתם מטומטמים. אתם אין לכם, אתה יודע מה, תשמע את אהוד ברק. תשמע את אהוד ברק איך הוא מדבר, ותבין על הפער בין הדימוי שלו כאיש חכם, שיכול להיות שבמתמטיקה או בפירוק שעונים הוא נורא נורא חכם, תקשיב איזה ניתוק רגשי יש לו, כמה בן אדם הזה מנותק מהמציאות, בבקשה.
זה השביעי באוקטובר. אתה חושב שאנחנו יכולים גם לרשות לעצמנו באיזשהו מובן להסתמך על גורמים ברשות, שאני מזכיר, מממנת מחבלים, משפחות מחבלים.
נו, אז מה?
אז, ואתה נותן לנו מפתחות לישות, למדינה.
אני לא רוצה להיכנס עכשיו לדיון הזה, יכול להיות שזה מוקדם מדי בשביל הציבור הישראלי כולו. הציבור הישראלי עבר טלטלה עמוקה מאוד, זעם, עם תסכול, עם קריאות לנקם, וזה טבעי, זה אנושי, צריך להבין את זה, להתייחס לזה באמפתיה.
תשמע, זה פשוט לא יאמן. תראה איזה ניתוק רגשי מהאירוע שהוא מתייחס שההמון, המסעודות, מתרגשות מהשבעה באוקטובר, ואין מה להתרגש, זה יעבור להם, ואנחנו נעשה שלום, הסדר, עם מי שמממן, שמשלם למחבלים שרוצחים יהודים. עדיין זה ממשיך בתוך האירוע. עמי הילון, כן, היה ראש השב"כ, היה אלוף בצה"ל, אמר לפני כמים שמדינה פלסטינית מגבירה את הביטחון שלנו, ומגבירה את הזהות היהודית שלנו. כלומר, האנשים האלה אין שום חיבור למציאות. יאיר גולן, שהולך ואומר שביבי מימן את חמאס, ואמר חמאס זה נכס וכל זה, הוא בעצמו אמר שהפיצול בין חמאס לרשות הפלסטינית זה נכס. הוא מוקלט. אני שמעתי את זה אולי לך, אולי לסר, אני כבר לא זוכר. תקשיב עוד משהו שהוא אמר, תן לי רגע את יאיר גולן.
מה רמת הסיכון בלהכניס לישראל אלפי פלסטינים מדי יום, גיל 45 ומעלה, נשואים עם שלושה ילדים? מה הבעיה? אני אומר לכם, באחריות מלאה, רמת הסיכון היא שואפת לאפס. אין סיבה שלא נעשה את
זה. אין ששואפת לאפס. אפס, זה אנשים... עכשיו, הקטע הוא שאחרי זה אתה אומר נתניהו, כשכל המערכת, אני יכול להשמיע לך את אייזנקוט ובוגי ויאיר גולן וזה, וכולם, להעביר את הכסף הקטרי, וכולם חמאס מורתע, וכולם להוציא פועלים, ובנט יכול להגיד, אני הפתעתי אותם כי הם התנהגו יפה, ואמרתי להם, תקבלו יותר עטבות ותקבלו יותר פועלים וכל זה, זה לא יעזור. אתה תמשיך, תשב ותקלל את ביבי וביבי, והוא האפס המוחלט, ותנבל את הפה, וכל מיני דברים כאלה, והכל חרטה, שטויות. אין לכם שום, אין זה, ואתה תגיד שכשאני אומר על הרצי ועל גלנט, שהם התנגדו לביפרים ולנסרלה, אתה תגיד שזה מתואב. אבל זאת האמת. ראש המוסד אמר את זה. ראש המוסד אמר את זה. שבחדר התנגדו מול כל ההתנגדות הזאת, נתניהו עשה את המהלך הזה, ששינה את המלחמה בעשרה ימים, בין ה-17 לדצמבר 24, ל-27 בדצמבר 24, שונתה מלחמת התקומה. שונתה. זה מה שהיה, זה האירוע, שהפלנו את הציר השיעי בעשרה ימים, והם התנגדו. ואתה עכשיו אומר, להגיד את זה זה מתואב, יש פרוטוקולים, הפרוטוקולים יצאו. לא רק זה, הם גם הדליפו לרונן ברגמן, שאמר שהולכים לעשות אירועים מסכנים, ואתם דיברתם, מלחמה אזורית, הוא הולך להוביל למלחמה אזורית. הכל הפוך. הכל הפוך. זו האמת, וגם עכשיו כשאתה מדבר על עסקה, הרמטכ"ל אומר שאין עסקה כזאת, ואתה, למה אני אומר שאתה מצטרף ליולי תמיר? כי הרמטכ"ל אומר שאין עסקה כזאת, ואתה יחד עם יולי תמיר אומר להפסיק את המלחמה. על מה? על כלום, על אין עסקה, על פייק. עכשיו, מה הכי מצחיק? אני אגיד לך לסיום. תקשיבו עכשיו לניר דבורי, על העניין של חלוקת ה... זה גם אחד הסינקים הכי טובים, לאחרונה יש סינקים מעולים. זה ניר דבורי והיפוכו בתרעלה 12. איך הוא מדבר עכשיו על חלוקת המזון, ומה הוא אמר בזמנו מהתדרוכים שהוא קיבל מהצבא ומגלנט, אני לא יודע, מאלה שהתנגדו למהלך הזה. תקשיבו, זה קטע נפלא, זו שירה, זו שירה, בבקשה.
הוא הכי גדול. ואנחנו דיברנו על זה באולפנים יותר מפעם אחת, זה סיפור החלוקת מזון שמתבצעת עכשיו, וחמאס מפסיד פה פעמיים. צריכה להישאל כאן שאלה אחת, למה זה לא קרה כבר לפני שנה? זה לא קרה לפני שנה, והיה אפשר לעשות את זה כבר לפני יותר משנה, כשמערכת הביטחון כולה עמדה על הרגליים ואמרה שחייבים לעשות את זה. תארו לכם איפה היינו היום, אם זה היה קורה כבר לפני שנה. והממשלה הזו, ובמיוחד השר סמוטריץ', שאז התנגד לדבר הזה, פתאום היום מסביר לנו למה זה הכרחי. כן. אז אני בגיל של אנשים שעוד זוכרים את נדיה קומנצ'י. מה הבעיה עם החברה האמריקנית הזו? שמי שיפתח לה את הדרך, מי שיאבטח אותה בסוף מסביב, זה עדיין חיילי צה"ל. ולבסוף זה לא מתכתב עם התוכנית שמערכת הביטחון חושבת שנכון היה לעשות, של בניית חלופה שלטונית לחמאס.
זהו, זה האירוע, והוא בא בתבוז, מזכיר את סמוטריץ', שסמוטריץ' רב מלחמת חורמה ברמטכ"ל, כן, לעשות את הדבר הזה, הוא עוד לא מתבייש ניר דבורי להשמיש את שמו שריץ. תודה.
כל הסיפור נמצא במשפט האחרון עכשיו, סמוטריץ' רב מלחמת חורמה ברמטכ"ל. אני לא יודע אפילו באיזה רמטכ"ל מדובר, אם זה בארצי או ב...
ארצי, על המזון, על המזון.
סמוטריץ' זה הבחור שהשב"כ הגדיר כטרוריסט, שעצר אותו עם מאות ליטרים של, לא זוכרים, זה נפט או שמן או בנזין. סמוטריץ' זה האיש שרימה את הצבא, אמר שהוא בישיבה...
שמן בישול.
סמוטריץ' זה האיש שרימה את הצבא, אמר שהוא בישיבה ולמד משפטים ושירת שנה, והוא נלחם מלחמת חומה ברמטכ"ל. ניר דבורי צודק. כבר בשנה שעברה הצבא הביא את הרעיון הזה.
צודק בסינק הראשון או השני?
אנחנו עכשיו נכנסנו לפורמט של לא מפריעים, ולא הפרעתי לך, אבל תעדכן אותי, תעדכן אותי, לחזור לקטע הקודם הזה.
לא, תעדכן פשוט מה החוקים. אתה פשוט כל הזמן משנה את החוקים. אחרי שהפרעת לי חצי תוכנית, עכשיו אתה אומר לא מפרים.
החוקים הם שאתה מוציא עליי עלילת דם ודיבה, אני מתפרע ולא נותן
לך שחרר. אבל הוכחתי לך שלא אמרתי את מה שאתה
לא הוכחת את זה. לא הוכחת בכלל, לא. כי להפך המשכת. ולכן אני, כן, קבעתי את החוקים. כשתעשה את זה, תחטוף. מה לעשות? אתה אפשר תמיד לגרש אותי ולא יודע מה, לסגור לי. אני לא מצא לברע, תסגור לי את הקו. סמוטריץ' נלחם מלחמת חומה ברמטכ"ל, הבנתם? זו הבעיה שסמוטריץ' השתלט פה על המדינה. חבר'ה, הם לא התנגדו. מה שהוא עושה פה זה עלילת דם. אף אחד לא התנגד. ב-11 באוקטובר, 4 ימים אחרי הטבח, אותו רמטכ"ל ואותו שר ביטחון הביאו הצעה לחסל את נסראללה, שהיה על הכוונת של מטוסים חמושים באוויר, עם 15 או 20 כל מועצת השורה, על פי כל ההנחות, אפשר היה להתחיל באותו רגע תמרון, הם מתפרסים בשטח, מפוצצים להם 15,000 מכשירי קשר, והורגים 15,000 לוחמים, לא כמה מאות, ולא עם הביפרים, עם הקפצונים. להפוך את הרצי הלוי, כי הוא פגש את יולי תמיר, בן אדם שהיה 40 שנה על מדים, ונלחם כל חייו, שהאיש הזה בא והופך אותו לאיזה פרוגרס, לאיזה שמאלן, לאיזה בוגד מרעיל בערות, זה מילים שלי, זה פשוט מתואב, וזה אופייני לעבדים נרצעים. הלאה. המסעודות מתרגשות מהשבעה באוקטובר. כמה עליבות צריך כדי להגיד את הדבר הזה? המסעודות. תכף אגיד גם שאני אמרתי בבונים, והוא אומר מסעודות. יקירי, כל עם ישראל מתרגש מהשבעה באוקטובר. מי שלא מתרגש, וזה לא, המתרגש היא לא המילה. מי שלא נחרד, מי שלא נקרא, מי שלא הזדעזע, מי שלא בכה, מי שלא חלם בלילות וקם שטוף זהה קרה, מי שלא לא ידע את נפשו מהשבעה באוקטובר, זה כולנו, חוץ מבן אדם אחד, שהוא היחיד שאמר במלוא אפסותו שהוא ישן במצפון נקי, ועכשיו הוא הולך לחתן את הבן שלו במשתה מטורף בחוות נורונית, שרק אלוהים יודע מי משלם את זה. אני יכול להגיד שאני לא יודע, אבל אני מעריך משפחת נתניהו לא, אבל זו רק הערכה שלי, אין לי שום הוכחה לדבר הזה. והוא מדבר על המסעודות. זה הבן אדם שאמר, אני לא ישן, עכשיו, תקשיבו לי, אני אומר את זה ברצינות, אני בן כספית לא ישן מצפון נקי. אני אומר לעצמי, מה יכולת לעשות שלא עשית? למרות שבאמת, מעטים מאוד עשו יותר ממני מבחינת לטלטל את המערכת, ולא רק שנתניהו. גם כשאולמרט היה, גבי אשכנזי עד היום לא שוכח לי מה אני כתבתי עליהם ערב עופרת יצוקה, לא ידעתי שהם הולכים לתקוף. ואני לא ישן מצפון נקי, אבל הוא כן. הוא כן, שהשמעתי פה אלף פעמים איך הוא מסביר את ההחלטה שלו להביא את הכסף הקטרי. וזה לא מונע מהעבד, וזה לא מונע מהעבד רבו, שזה ינון מגל, להגיד עכשיו שכולם רצו את זה, לשקר שוב. כשהסברתי לו כבר 40 פעם, תעלה את גדי איזנקוט על הקו. חודש או חודשיים אחרי שנתניהו החליט להביא את הכסף הקטרי והצבא לא התנגד, הגיע שבק עם המידע המודיעיני שזה הולך לסינואר, ואחריו הגיע אמן עם מידע מודיעיני שזה הולך לסינואר, ומי שהחליט להמשיך זה נתניהו, והסביר את זה באינסרט שכולכם שמעתם אלף פעמים, אני יודע לקחת, לקבל את ההחלטה הזו, ואני גם אשא בתוצאות, וכשהגיעו התוצאות הוא ברח. ולגבי הצבא, אתה מטנף על הצבא, אתה מלכלך על הצבא, תנו לי לוחמים.
לא עשיתי את זה מספיק.
תנו לי לוחמים. אומר הבן אדם, שעכשיו ראינו את ציוץ ארוך של יואב זיתון, איך הם הולכים להקשיח ולהמשיך למרר את החיים של המילואימניקים, ולהמשיך לתמוך בהשתמטות של החרדים, ולשחד את החרדים. למרר את
חיי המילואימניקים, נו באמת.
אנחנו רוצים לסיים את זה או לא?
נתנו להטבות למילואימניקים, כמו שאף ממשלה לא נתנה.
אבל למה?
טוב. בוא נפנה למרואיין.
אז אם אנחנו נפנה למרואיין, זה כשיהיה כשאני אפסיק לדבר, וכשהוא ייתן לי להשלים את זה.
טוב, נו, בן, יאללה, תסיים, נו, יאללה. תסיים בבקשה.
היא נשיאת בית ברל. באמת, יולי תמיר זה האירוע. אצל המסעודות מסדרות זה לא היה קורה. 8200 היו בפוקוס.
הטנטרום שלך רק מוכיח שאתה נתפסת בכלכלתך. בוא נתקדם, יאללה.
הצבא מצוין, הלוחמים נהדרים, היה את כל המידע שצריך, הייתה קונספציה, על הקונספציה אחראי אחד ויחיד, שאמר לך את הדבר הבא.
בוא נתחיל בזה, הערכת אמן מדברת על כך שה...
זה 10 שניות, תזדהן בסבלנות ותשמע אותו.
איך אני אגיד לך, בדיוק הסכנה למלחמה גוברת. זה רציני? אז זה... מה אתה יכול להגיד לנו בעניין הזה?
אני חושב שיש הפרזה בזה.
תנו לי לוחמים, הוא רוצה.
איפה היה הצבא על הגדירות באותו, בצבא כל שכל כך הזיר?
תנו לי לוחמים.
הטיעון שהצבא
הקריאה... הצבא קשל. הצבא קשל, והצבא הודה בקשל.
בסדר.
היחיד שלא הודה בקשל, זה האפס שאתה סוגד לו. העבד הנרצע זה אתה. הוא היחיד שלא הודה בקשל. הוא היחיד מכל 10 מיליון ישראלים שישן במצפון נקי. תודה למה? כי אין לו מצפון.
על מצבכם הנפשי.
הוא מחר... הוא מכר את המצפון שלו לקטר.
כולל החתונה של אבנר.
לקטר, הוא מכר אותו.
כל האירוע מעיד על מצבכם הנפשי.
גם החתונה של אבנר.
תודה. שלום נאור ביטון.
בוקר טוב.
אדריה לפיגוע, מה זה אדריה? היית שם בפיגוע בקולורדו.
הייתי שם בפיגוע, הייתי ממש שם, כן.
מה, תספר לנו מה היה שם.
אז האמת שזה התחיל בתור בוקר מקסים, הגעתי לבולדר לטייל שם, יש שם מדרחוב ממש ממש יפה, ומתברר שכל יום ראשון יש צעדה למען החטופים שהיהודים של בולדר עושים, וזה ממש נגע בי, זה ממש חייב לי את הלב, אמרתי אני חייב לפנות אליהם לדבר איתם, והם תמיד מתאספים שם.
אתה מטייל שם?
אני מטייל, כן, כן, כן. אז אני השתחררתי מהצבא לפני 5 חודשים.
אוקיי.
ומאז אני מטייל. אני מטייל בארצות הברית, אני ממש ממש חשוב לי להכיר את הקהילות היהודיות יותר טוב, קצת גם להיחשף לעולם היהודי בחול, וגם לנקות את הראש שלי אחרי שירות ארוך. אז אני שם בבולדר, מטייל, רציתי לראות שם, יש שם הרים מהממים, הרי הרוקי. והגעתי שם לצעדה.
כן, כן, הרוקי זה משהו.
זה מהמם, זה מהמם. אז אני מגיע לצעדה, הם בדיוק, הם מתאספים כזה לקראת סוף הצעדה באיזה מקום מסוים, הם תמיד מתאספים שם, כל יום ראשון, הם עושים את זה מאז 7 באוקטובר. זה ממש חייב מתלב. אז התקרבתי אליהם, והתחלתי לדבר עם אחד האנשים שם. עמדתי כזה בפינה, ודיברתי כזה עם חלק מהקבוצה. לא עוברות 20 שניות, ואני מרגיש גל חום עצום משמאלי. אני מסתכל שמאלה ואני רואה כדור אש ענק, משהו כמו 1.5 מטר ממני, ומקיף את האנשים. אותו מחבל זרק בקבוק תבערה ישירות לתוך מרכז הקהל, מאחוריהם, ופשוט אנשים התחילו לעלות באש. אישה אחת ממש עלתה בלהבות, ואנשים אחרים קיבלו קביעות בידיים, קיבלו קביעות ברגליים. בשלב הזה, אני מבין אין לנו באמת דרך לחבות את השריפה, אלא אם אנחנו משיגים מים. אז אני מתחיל לרוץ בכל המתחם, ואני צועק לאנשים, תביאו מים, תתקשרו למשטרה, תביאו מים, תתקשרו למשטרה, יש פיגוע. ואנשים בהתחלה לא זזים, נונשלנטים הרבה יותר מדי. כנראה בשוק. אז אני טיפה מגביר את הטונים ואומר להם, יש שם אישה שממש בוערת, עולה באש, כי זה מראות מזעזעים. ואז הם טיפה יותר התאפסו על עצמם, אנשים התחילו להתקשר למשטרה, הביאו מים, התחלתי לרוץ, לעשות רונדלים, הלוך חזור, להביא מים לאנשים שישפחו עליה. ובערך אחרי משהו כמו 5-6 סיבובים שאני עושה שם, אני רואה שהיא כבר לא בוערת, אבל אני מסתכל מזווית עין, ואני רואה את...
זה אישה בת 88 או 80, אגב, זה אישה...
אישה בת 88, כן, 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 אישה בת 88, מצב אנוש,
אתה רואה אותה בוערת כולה, פשוט עולה באש?
כן. כן, פשוט על הבאש, אנשים ניסו לקפוץ עליה, לזרוק עליה בגדים, אבל האש לא מפסיקה.
וואו, וואו.
כי זה היה שני בקבוקי תבערה. הבקבוק פגע במרכז הקבוצה.
והוא טז עליה.
כן, כן, והיה שם שני בקבוקי תבערה אחד אחרי השני.
מה עושים במקרה כזה? מה אפשר לעשות?
מים. מים.
אבל איפה תמצא עכשיו מים באמצע הרחוב?
אז זה מדרחוב, יש שם מסעדות. יש שם מסעדות, והייתה שם גם מזרקה באמצע, שבאיזשהו שלב אנשים הצליחו להביא דלי ו...
אבל עד שמביאים דלי, זה מה זה, אישה בוערת.
לכן היא פצועה אנוש.
לקח זמן, לקח כמה דקות. היא בערה כמה דקות עד שצריכנו לחבוט את זה.
וואו.
זה היה נורא.
וואו.
מזעזע ממש.
כמה דקות היא בערה, וואו.
כן, כן, כן.
אירוע מזעזע. אין בגדים, אין מה לעשות, אתה אומר.
זה מה שעשינו. כן, פשוט, עם בקבורית עבירה, בגלל הדלק, היא פשוט בוערת. היא ממשיכה לבעור.
וואו, וואו.
וזה, כן, הבאנו כל כך הרבה מים כדי להרטיב אותה כמה שאפשר. בסוף הצלחנו, אחרי כמה דקות. אני מסתכל מזווית עין, אני רואה את המחבל עומד עם עוד שני בקבוקים מלאים בדלק. ואני רואה שעדיין יש אש בסביבה. כאילו, האש עדיין בוערת באזורים מסוימים, ואני מבין שאם עכשיו עוד מחבל, יש כאילו מלא המולה. אני רואה שאם המחבל הזה זורק עכשיו את ה... את הבקבוקים הנוספים, זה לא בקבוקי תבערה, אבל זה מלא דלק. הפיגוע ממשיך, זה נהיה עוד יותר מסוכן.
תשמע, אני ראיתי את הסרטונים, מה קורה כל הזמן הזה עם המצרי הזה, שמישהו סיפר, אני לא יודע אם זה אתה, שהוא זרק עוד בקבוק והוא נדלק בעצמו.
נכון.
ולכן הוא הוריד לעצמו את החולצה, והוא עמד שם בלי חולצה והמשיך לטנף עד שבאו לקחת אותו.
נכון. הבקבוק תבערה הראשון פוגע בקבוצה, שאני הייתי איתם. הבקבוק תבערה השני גם פוגע בקבוצה, אבל גם כנראה שנשפח לו דלק עליו ופוגע בו. אפשר לראות גם בתמונות אחר כך, הפרצוף שלו גם נחווה, כי הוא נשרף מעצמו. ומה שקרה אחר כך, אני הייתי עסוק בלרוץ להביא מים, אז לא ראיתי את ההתחלה, לא ראיתי את החלק הזה קורה. אבל כשראינו שהצלחנו לחבוט אותה והיא כבר לא בוערת, אני מסתכל על הבחור, ואני רואה אותו עם שני בקבוקים של דלק, וצועק חינם פלסטין, וצועק את כל ה... עשיתם את זה לאנשים שלי, אני עושה את זה לכם, ממש פיגוע טרור מאוד מאוד מובהק. עשיתי את זה, זה אני אעשה את זה שוב, ויש אנשים שחווים המון המון רגשות באותו רגע. אני לא יודע אם זה למזלי או לצערי, אבל חוויתי כמה דברים בעבר, ולכן יכולתי לתפקד בצורה יותר טובה באירוע.
אתה לוחם בצהל?
מה זאת אומרת חווית?
אני לא לוחם. לא הייתי לוחם בצהל, אבל הייתי בחיל המודיעין. גם תוך כדי המלחמה חוויתי כמה דברים. ראיתי דברים, אי אפשר לפרט יותר מדי, אתם יודעים, אבל...
אוקיי. עכשיו הדמיון שלנו עובד. ואני יודע על מה אתה מדבר. יש בתוך, גם בתוך חיל המודיעין, יש אנשים לא מעטים עם טראומות, שנחשפו להרבה דברים.
כן, זה היה מאוד מורכב.
אז מתי, כאילו, אתם מסתכלים על האיש הזה, הוא חתיכת איש גדול.
נכון.
שהרגע אלה באש את הקבוצה.
נכון.
ומה עושים?
אז מה שעשיתי, כאילו, אני רואה את הבן אדם, אני רואה את הדלק, ואני רואה שעדיין יש בוערת, ואנשים מנסים להתקרב אליו. וזה נראה לי דבר ממש 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 לא נכון לעשות בסיטואציה הזאת, כי מספיק שהוא היה מספיק רחוק מאנשים, שאם אתה מנסה להתקרב לו, והוא יכול לזרוק עליך את הבקבוק, וזה פוגע באש, ואתה עולה באש בעצמך. אז מה שניסיתי לעשות, היה לקום, ללכת לכיוונו, להרחיק את האנשים ממנו כמה שאפשר, כי ראיתי, היה נראה שהוא בעיקר צועק הרבה דברים, אבל לא היה נראה שהוא מנסה לעשות משהו, אלא אם הוא יגורה, הוא היה נראה כאילו כמו כזה חתול בפינת הרחוב, שאם אתה עכשיו תתחיל להצפן אותו, אז הוא ינשוך אותך. אבל אם אתה תשמור על המרחק, הוא לא עושה שום דבר חוץ מליצוק. וזה נראה דבר נכון לעשות. אז בסרטון, אחד מהסרטונים אפשר לראות אותי דוחף אנשים אחורה, כדי שלא יתקרבו אליו. ובגדול זה מה שעשינו כמה דקות, של לדחוף אנשים שניסו להתקרב, וכזה לוודא שהוא לא הולך לשום מקום, לוודא שאנשים לא מתקרבים אליו, לשמור על המצב סטרילי עד כמה שאפשר, עד שהמשטרה הגיעה. המשטרה הגיעה ונטרלה אותו, ועזקה אותו.
טוב, מתי אתה חוזר הביתה?
אני חוזר עוד 3 שבועות.
לא אמרנו, אבל זה המצב עכשיו בכל אמריקה. דיברתי לא מזמן עם השגריר הרצוג, שסיים עכשיו תקופה בוושינגטון, חיו שם בפחד, בוושינגטון, תחת שמירה כבדה, כמעט אי אפשר ללכת עם סממנים יהודיים או ישראליים, בלי להיחשף לסכנות. אבל כמו שאמר טראמפ בלילה, זה הכל באשמת ביידן. טוב, לא חשוב באשמת מי, אבל זו בעיה.
אוקיי, okay, נאור ביטון, שהיה שם בפיגוע בקולורדו, תודה שדיברת איתנו.
תודה רבה.
כל טוב.
עכשיו, 103 FM, מתגייסים למילואים.
טוב, עכשיו אנחנו אומרים שלום לשניים, בנימין שראל, שלום.
שלום, מה נשמע?
ברוך השם, תודה. לוחם מילואים ובעל עסק חדש לעיצוב חתונות, עיצובי שולחן, כיסאות קלה וחופות. ולאורי שראל, שלום.
בוקר, רואו, מה נשמע?
אשת מילואים ניק, כן, אשתו של בנימין, ומנהלת את העסק לבד, כי הוא במילואים. אז אנחנו פה כדי לראות איך אנחנו יכולים לסייע. תספרו לנו מה, מה קורה.
על העסק.
כן.
וואי, איזה אלופים אתם.
מאיפה אתם?
האמת שאנחנו כיום גרים באיתמר.
וואלה.
כן.
אוקיי.
זהו, בעלי לומד שם בישיבה.
כן.
בני, אם אתה רוצה גם להגיד. אנחנו כיום גרים באיתמר. אני חזרתי להורים.
איפה ההורים?
ההורים שלי גרים בניר גלים.
ניר גלים. כן, ליד אשדוד.
נכון, נכון, נכון. בדיוק, נכון, נכון.
כן.
זהו, אז אני גם קצת עובדת באיתמר, אז אני עושה כזה הלוך חזור בין לבין. הכרנו את האמת גם בזכות המלחמה. התחתנו ממש לא מזמן.
מה, איך הכרתם בזכות המלחמה?
או, זה, תכף אני אספר לך, תודה, הכרנו זה...
הוא מרשה לך להגיד כמה משפטים.
האמת... אני הייתי לוחם בגבעתי בגדוד צבר, ובתחילת המלחמה זרקו אותנו משכי כינוס, ועד שנכנסנו לא היה לנו בדיוק איפה להיות, ואבא של אורי הוא ראש ישיבה, בישיבה תיכונית שנקראת נווה הרצוג. אז ככה מפה לשם הם הרחו אותנו, אמרתי לו, אתה בטוח, אני בא עם 60 חיילים עכשיו אליכם למתחם, והביאו את כולנו, וחמותי וזה, דאגו לנו לאוכל, תספורות, מכונות כביסה, פינחו את כל הלוחמים, ואז ככה מפה לשם הדברים התגלגלו והכרנו ברוך השם ו...
הבנתי, בקיצור הכרת את הבת של ראש הישיבה, זה כאילו הסיפור, הבנתי אותך.
זה הכותרת.
טוב, ובני כמה אתם אגב?
אני בן 24, אורי בת 22.
אוקיי, ואז ביי, תוך כדי המלחמה הקמתם עסק?
אז הכרנו, התחתנו, ועכשיו אחרי החתונה הקמנו בדיוק עסק חדש. האמת שאורי רצתה כיסא קלה חלומי לחתונה שלה, וככה נרתמנו כולם כדי לדאוג שזה יקרה, ומפה לשם אז כבר התגלגלנו והקמנו כבר, כאילו, אחרי שהצבנו לה, אז אמרנו נעשה את זה בעצמנו, והקמנו עסק גם של כיסא קלה, שזה מה שמיוחד, וגם יש לנו גם עיצוב חופה שאנחנו עושים, גם עיצובי שולחן כמובן, אבל זה בעיקר.
מה, אתם בפן אומנותי של החיים?
גם
אני אגיד לך מה, אני חולה על חתונות, אנחנו שתינו אוהבים חתונות, שמחות וזה, ועכשיו טוב, בנימין כזה במילואים בישיבה, אני התחלתי לעבוד באיזה מקום ביתמר, אני גם סטודנטית תוך כדי, אז אמרנו יאללה, בא לנו גם משהו קצת עצמאי כזה, וזה משהו של שמחה, אתה יודע, חתונות זה זכות לעבוד בכזה דבר.
זה כיף. תגיד בנימין, איפה אתה עכשיו?
אז אני עכשיו, ברוך השם, יצאתי לחג, אני פה עם אורי. יצאתי לחג, לחג שבועות.
איפה יצאת?
אני נמצא היום עם חטיבה 5 על ציר מורג, כל החבר'ה שלי שם. ציר מורג בין חנינס לרפיח. וכל האזור של הסיוע המוניטרי, אנחנו הרבה בכותרות.
תגידו, יש עניין עם כיסאות קלה? אני לא ידעתי שיש אירוע כזה. חשבתי שיש כיסא, יושבים על כיסא.
לא, עכשיו, אני אגיד לך מה, הרבה אולמות יש להם משהו קצת יותר פשוט להציע. אני גם, אתה יודע, זה הגיל שכל החברות שלי עכשיו מתחתנות, יוצאות לדייטים, כזה. אז עכשיו נראה לי שזה בשנים האחרונות, כזה בדיוק כל המבוגרות שרואות אותי, אומרות לי, וואי, איך בא לי עכשיו להתחתן עם הכיסא קלה, פעם היה הכי מאפן וזה. אז גם נראה לי דברים ממש השתנו כזה מאז. ובטר זה ממש כאילו רגע כזה שהחתן בא לקסות את הקלה, וכל החברות של הרוקדות מסביבה, וזה חתירת אירוע, זה גם כאילו זה חלק נרחב כזה מה...
זה בעצם ההתחלה של החופה, זה ההתחלה שלהם.
כן, כן. אוקיי, אז איך חוזרים לכם? מה, טלפונים, אמצעי קשר, ממקוף 77, משהו כאילו, לעלות מולך, ביפר, משהו?
אז באמת מי שרוצה, אפשר פשוט להגיד את המספר טלפון?
כן.
אז המספר טלפון של אורי, תראו, אני גם זוכר אותו. המספר טלפון של אורי, זה לכל מי שאתם מכירים, מישהו שמתחתן, מישהו שלקראת חתונה, סתם בנות שהם בדייטים וזה יכול לדבר אליהם. אז המספר של אורי 058-779-7812. אנחנו ממש נשמח לעצב לכם את האירוע שלכם.
יש גם אפשרות למצוא אתכם ברשת איכשהו? לא, לא שומעים אתכם טוב. תגידי את, בבקשה.
כן, כן. יש לנו פייסבוק, יש לנו אינסטגרם. בפייסבוק זה בנימין ואורי שראל. אינסטגרם זה אורי שראל.
אוקיי.
שם את כל התמונות שלנו, כל מה שאנחנו מציגים.
טוב, תגיד, איך האווירה שם בציר מורג?
וואי, האמת שהאווירה הכי טובה. כאילו, היום כבר במילואים זה לא כמו בסדר, כולם עם פלאפונים, אז אפשר לראות את מה קורה בחוץ, בתקשורת, וכמה בלגן, אבל אני יכול להגיד לך שאצלנו בפנים, בסוף, כאילו כולם נמצאים ביחד, תחת הלונקה, כולם שמחים, כולם מפרגנים, לא יודע איפה כל אחד, מה כל אחד ביטר, מה כל אחד ביטר כדי להגיע, אבל אווירה ממש טובה. אווירה טובה, חבר'ה שמחים, כן, הרבה דבר קשה, אני יכול להגיד שבקטע הזה כן זה נוכח קצת הקושי, אבל אנשים מתעלים ונותנים כמה שהם יכולים כדי לסיים דבר הזה, להחזיר את החטופים, לסיים את המלחמה, לנצח את החמאס.
אתם מרגישים אבל ביטחון, בטוחים, שהאירוע מנוהל כמו שצריך?
אני אגיד לך את האמת שכאילו שבדבר הזה כן אנחנו יש חילוקי דעות לפה ולשם, כי בסופו של דבר אנחנו ממש נמצאים על החלוקת סיוע הומניטרי ומגיעים לשם אלפים אלפים של אנשים וצריך לראות איך עושים
זה. עובד הדבר הזה? בנימין, זה מצליח החלוקה? זה עובד מהצד שלך?
מהצד שאני בסופו של דבר האנשים כן מקבלים את האוכל בסופו של יום, שעד עכשיו בטוח זה יותר טוב, כי המסעיות נכנסו אליהם, אז הם פשוט השתלטו על המסעיות, וכאן שאתה מביא לכל בן אדם ובן אדם, אז ההמון יותר מקבל את האוכל, וברור שהכל מגיע גם לחמאס, אבל פחות, ממה שהיה בעבר, שבזה
וכל הדיווחים האלה של ירי, מה קורה שם בשטח?
זה אני פחות זה לא, אני יכול להגיד לך שהלוחמים האנשים הכי מוסריים שיש, אנשים למי שלא כל עוד אין איום ממשי ומיידים איך אומרים בצבא, אז באמת אנשים הכי מוסריים, לא ראיתי שום אירוע שאני אחריד לו דברים כאלה בכלל.
אז יש על מי לסמוך בקיצור, החבר'ה בסדר, הכל טוב,
יש על מי לסמוך, החבר'ה שמחים. כן, ויאללה, אבל באמת צריך
כבוד שנסיים
את הדבר הזה.
אתם בהתקדמות או שאתם סטטים?
אנחנו סטטים, אנחנו סטטים ממש על הציר, מבטחים את הציר ומבטחים את חלוקת סיוע.
אוקיי, והכל ברור לכם, הכל בסדר? אוקיי, טוב, נחזור לענייננו. יש לכם עסק לכיסות קלה ועיצוב חתונות, בנימין ואורי שראל.
לצערי הרב, כנראה שאני לא אצטרך אתכם יותר.
אז תודה שתן לנו עוד פעם את הטלפון ליתר ביטחון.
אז המספר טלפון 058-779-7812. תחפש אותנו גם בפייסבוק ואינסטגרם.
אוקיי.
בנימין ואורי שראל.
100%. תודה שדיברתם איתנו, שיהיה בהצלחה.
תודה רבה, שצירפתם אותנו, שורות טובות.
תודה. שמחה, תודה. זה לא יחרד כאחד הימים המפוארים שלך ברדיו. אני חושב שהיו לך...
לפחות לא עבד נרצע, שמנסה להצדיק חרפה. בסדר. אוקיי, אני נסתפק בזה.
כן,
כל השאר כבר נתון לפרשנות. כן,
אני גם יכול לענות באותו מטבע.
אני צדק, מה עשית עכשיו אם זה לא יירשם? ענית באותה מטבע, זה אני עניתי לך. אתה רוצה לא יירשם? אני אלך לך ללא יירשם, אני לא מפחד ממך.
לא, יש...
אבל להגיד שאתה צדקת, כשאני משמיע לך איך אתה שואל אותו על ההתראות של המן, ולא, וזה הפרזה, האם צדקו? מרוב צדקתם, כולם מתו.
כן, כן. לשיר ש...
וזה בסוף המסעודות, אלה שאכפת להם מהשיבה באוקטובר, לדבריך.
כן. לשיר שבחרתי, קוראים חירפון 2000.
איזה פתיחה.
זה, אני חושב שאנחנו כרגע...
מה 2000? אנחנו 2025.
אנחנו כרגע בחירפון 2025, אתה מייצג אותו יפה. חייב להגיד שאתה, את כל החירפון הכללי שקורה שם במחנה שלכם, אתה מייצג יפה ברדיו, ולכן
צריך להגיד לך שפה. אני שמח שאני מייצג, אבל לפחות...
השם אוויר, היה לי קר, אני ואת בשביל קורקה, רצינו רק לקפוץ ראש לתוך המים. סוסים רצים, מהר ואת, רוצה לרכב וכבר כמעט, שלוש לפנות הצהריים. זה רק אני ואת, עומדים אל מול הכפר, משקפת בו נמצא, חירפון 2000. זה רק אני ואת, עומדים אל מול הכפר, משקפת בו נמצא, חירפון 2000. מדליקים יש במדבר, הכוכבים נתנו סימן להוציא עוד איזה גרם. אז בואים ניקח את הרגשה ונלך לחקור קצת את גוף האדם. יש לי תחושה שהווייב שלך מושלם ואני מכוון אלייך. זה רק אני ואת עומדים אל מול הכפר, משקפת פה נמצא, חירפון 2000. זה רק אני ואת עומדים אל מול הכפר, משקפת פה נמצא, חירפון 2000.
תודה לשר פלסנר ויואב כהן שערכו והפיקו, תודה לשקד מורג וטלה של אחראים על השידור, אופיר מור יוסף וליאור פוזניאק היו אחראים על השידור ברדיו כל רגע. בדיגיטל, אורית ואש, אחיה גלוק ורעות מתיתיהו ארגון, מיד אחרי החדשות אריאל סגל ויאל ברקוביץ', תודה שהייתם איתנו, חירפון 2025. ניפגש מחר, תודה.